אוקיי. אז אנחנו מדברים על שיפוט של רוע, והשאלה היא האם כשאנחנו שופטים מעשה או אדם, אנחנו אומרים לשפוט אותו לשיטתנו או לשיטתו. אז אני חוזר שוב פשוט בצורך ההקלטה. אז אם בן אדם עשה מעשה שהוא מאוד בעייתי מבחינתי, אבל לשיטתו הוא מתאים, אז השאלה האם מבחינתי הוא רשע או לא. זה בעצם הדיון. בדרך כלל קושרים את השאלה הזאת לשאלת היחסיות של המוסר. זאת אומרת, אם אני לא מאמין במוסר אובייקטיבי, אלא מוסר זה איזושהי מסגרת מחשבתית שטבועה בנו או אומצה על ידינו בצורה כזו או אחרת, אבל כל אחד ויש לו מערכת אתית או מוסרית משל עצמו, אז בעצם אין כל כך קנה מידה לפי מה לשפוט. כן? אז די ברור שלכל היותר, אם בכלל, אני יכול לשפוט אדם רק בשאלה אם הוא היה עקבי מה שהוא עצמו חושב. אבל אם ישנה מערכת אובייקטיבית, מוסר אובייקטיבית, זאת אומרת, יש איזשהו קנה מידה שכלפיו, אליו כולם אמורים להתאים, אז בדרך כלל מבינים שצריך לשפוט את האדם, אפשר לפחות לטעון, שצריך לשפוט את האדם לאו דווקא לשיטתו, אלא גם לשיטתו של ה... או לא גם, אלא רק לשיטתו של השופט. אוקיי, אז אני מסכים. אני מסכים, אני אגיע לזה עוד מעט, אני רק מציג כרגע את מה שבדרך כלל אומרים על הנושא הזה, כדי לומר שאני לא מסכים. בדרך כלל תולים את זה בשאלה של יחסיות המוסר. ואת אם המוסר הוא יחסי, כל אחד במערכת המוסר שלו, אז כמובן אין לך מקום לשפוט את האדם לפי מערכת אובייקטיבית. כן, אוקיי. אז אני אומר, אם, לא, זה טיעון אחר קצת, עוד שנייה. אם אני מאמין במוסר יחסי, רלטיביזם מוסרי מה שנקרא, ובעצם לכל אחד יש מערכת מוסרית משלו, לא כטענה פסיכולוגית, כטענה פילוסופית. זה שיש חילוקי דעות מוסריים זה ברור, זאת עובדה. על זה אין ויכוח, שיש חילוקי דעות מוסריים. השאלה האם חילוקי הדעות האלה מבטאים טעות של השני מבחינתי, או שמבטאים את העובדה שבאמת אין אמת מוסרית, זאת אומרת, המוסר הוא יחסי. אני מדבר כרגע לא על הפסיכולוגיה, אלא על הפילוסופיה. זאת אומרת, בהנחה הפילוסופית, שבאמת אין מערכת מוסר אובייקטיבית מחייבת אחת, אלא לכל אחד אמור להתנהל כמו שהוא מבין, אבל אין פה איזה משהו שהוא אמת אובייקטיבית, אז אין מקום לשפוט את האדם לשיטתי. זה נראה לי כן נכון, בפשטות. הצד השני הוא שאם ישנה מערכת אובייקטיבית, אז מקובל לומר שאם זה ככה, אז אני צריך לשפוט אותו לא לשיטתו, אלא לשיטתי. וזה אני לא מסכים, לזה אני לא מסכים, לא לצד הראשון. לצד הזה אני לא מסכים. זאת אומרת, אני ארצה לטעון. כן, לדעתי כן. לדעתי הראשון כן, נכון. אז אם מה תשפוט אותו אם אין מערכת אובייקטיבית? לא, אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה, אבל זה לא נקרא לשפוט אותו. זה להחליט. לשפוט אותו זה לראות בו משהו בעייתי. לא, לשפוט זה לא להחליט. לא, לשפוט זה לא להחליט שזה אסור, אז אני אגיע לזה עוד רגע. לא, זה ממש לא זה לדעתי. אבל התלייה הזאת של השאלה האם אני שופט אותו לשיטתו או לשיטתי, בשאלת היחסיות של המוסר, בעיניי לא נכונה. אני מקדים את המאוחר, אבל זה בעצם מה שאני רוצה לטעון. זה לא נכון. באופן עקרוני אני חושב שתמיד צריך לשפוט את האדם לשיטתו. לא משנה אם אתה דוגל במוסר יחסי או במוסר מוחלט. אבל לפני שאני נכנס לעניין הזה, מה בעצם מביא את האנשים להחזיק בתפיסה שהמוסר הוא יחסי? אני חושב שהאינטואיציה הראשונית של אנשים היא שמוסר הוא כן דבר מחייב. שכולם אמורים לא לרצוח, לא לגנוב, לא לפגוע באחרים וכדומה. מה בכל זאת גורם להרבה אנשים לחשוב שהמוסר הוא יחסי? האופי של הטענות המוסריות. זאת אומרת, הטענות עובדתיות, יש לי איזושהי דרך לבדוק אותן. כשאני אומר, יש פה שולחן. איך אני בודק אם הטענה הזאת נכונה או לא? מסתכל, אני רואה, אם יש פה שולחן, זו טענה נכונה. אין פה שולחן, טענה לא נכונה. אוקיי? בעצם כדי לבדוק את הטענה הזאת, מה שאני אמור לעשות זה השוואה. השוואה למצב העניינים בעולם שהטענה מתארת אותו. אם יש הלימה, אם זה דומה, אז המשפט אמיתי. אם אין הלימה, המשפט שקרי. אבל טענות כמו אסור לרצוח, אין לי מול מה להשוות אותן. אסור מוסרית לרצוח, אני מתכוון. אין, במה אני אמור להסתכל כדי לבדוק האם הטענה הזאת נכונה או לא? נגיד מישהו אומר, לא, לי נראה שרצח זה בסדר דווקא. מה אני אמור להגיד לו על מה שיסתכל כדי לראות שהוא טועה? מי שאומר שאין פה שולחן, אני אומר לו, תסתכל, תראה, יש פה. אוקיי? אם הוא עיוור, זה בעיה, אבל עקרונית, יש פה, יש אפשרות להעלות טענות נגדו, יש אפשרות לעשות השוואות כדי לבדוק האם הטענה הזאת נכונה או לא. בהקשר המוסרי אין אופציה כזאת. לא, בן אדם אומר, אני לא רואה למה אסור לרצוח. מה אני אמור להסב את תשומת ליבו למה? לא, בהנחה שזה לא קוהרנטי, אבל אם זה כן קוהרנטי, קוהרנטיות זה תמיד הפתרון הקל.
תלוי מה, למשל אנשים כמו מור, חשבו שאפשר לזהות את זה
בצורה
שהיא כמו
פרספציה.
איך אני יכול להראות
לך שמשהו... זה מצוין שהם חשבו, השאלה מה הם יגידו למי שלא חושב כך.
הם יכולים לשאול אותך גם,
כי
אתה אומר שיש פה
שולחן,
מה תגיד למי
שאתה
מסתכל ולא
רואה?
מה להגיד?
לא, אבל העובדה היא שאנשים רואים. ובמוסר זה לא עובדה, לא.
גם בשולחן לא תמיד הם רואים.
לא, לא, בשולחן אמרתי, למעט עברים, אנשים רואים שולחן, אתה יכול להכריע, עובדה שמחלוקות עובדתיות מוכרעות הרבה יותר בקלות מאשר מחלוקות ערכיות מוסריות. בשוליים, לא בדיוק. לא שיש הסכמה, אני לא נאמר להסכמה. אני נאמר לשאלה אם אפשר להכריע מחלוקת. אם אנשים מרגישים אז אין מחלוקת. אם אנשים מרגישים אז אין מחלוקת. אני מדבר מה אתה אומר למישהו שכן חולק איתך. אין מישהו כזה. עיוור, בסדר. הוא עצמו אגב יקבל את זה שהוא עיוור בדרך כלל, בהקשר הפיזי. מה, בשאלה של קיומו של... לא, תורת הקוונטים, אז הוא צריך ללמוד פיזיקה, אבל בקשר לקיומו של שולחן. הוא עצמו, אם הוא לא רואה את השולחן ואני אגיד לו, תשמע, אתה עיוור, אז הוא יקבל את זה. בסדר, אבל אם השולחן לא רחוק, עוד פעם, זה מקרי קצה. משהו לא רחוס. מה, הנה, אנחנו מדברים על הסוגיה של נאצים. מה זאת אומרת, אנשים תפסו מערכת מוסרית בהמונים, מערכת מוסרית אחרת לחלוטין משלי.
זה שאלה
טוב. אוקיי, אז נגיע, לזה אני אגיע עוד רגע, עוד מעט. אז הטענה בבסיס היחסיות של המוסר, זה שקשה מאוד לקבוע או למצוא דרך להכריע את השאלה האם טענה מוסרית היא נכונה או לא, או אמיתית או לא. בגלל שאין פה תצפיות במובן הרגיל שיש לנו לגבי עובדות. אוקיי? ולכן, כתוצאה מזה, יש אנשים שמגיעים למסקנה שהמוסר הוא יחסי, יש כאלה שיגידו איזושהי הבניה חברתית, או לא יודע מה, מוטמע בנו באיזושהי צורה גנטית, או, או, או מה שלא יהיה. אז זה מה שמוביל מה שמוביל למחלוקת בשאלה האם המוסר הוא יחסי או מוחלט. עכשיו, למה זה חשוב? כי כשאני רוצה לטעון שגם כאשר המוסר הוא מוחלט, עדיין אני צריך לשפוט את האדם לשיטתו, הקושי הזה מאוד חשוב בהקשר הזה. כמו שאני לא מקבל אותו באופן עקרוני. באופן עקרוני אני בדיוק מסכים למה שהבאת קודם בשם מור. אני חושב שיש תצפית מוסרית ואפשר להתבונן ב, לא יודע מה, באידיאת המוסר אם תרצו, כדי לחלץ מזה את השאלה האם מעשה מסוים או האם התנהלות מסוימת היא מוסרית או לא. אבל העובדה שתצפית מוסרית היא לא משהו מובן מאליו כמו תצפית חושית, היא מאוד חשובה לצורך הדיון, גם אם אני אובייקטיביסט מוסרי, אוקיי? ולכן אני, לכן הקדמתי את העניין הזה. עכשיו, הטענה שאני אמור לשפוט אדם גם אם אני אובייקטיביסט, אני אמור לשפוט אדם לשיטתו ולא לשיטתי, אני חושב שהרבה אנשים יכולים לקבל אותה, הרבה אנשים להפך, יתנו אותה אפילו לכתחילה, אבל כשזה מגיע למקרים מאוד מאוד קיצוניים, כמו אצל הנאצים, אז אנשים מתקוממים. כשאני אגיד להם שאני אשפוט את היטלר או אייכמן, או אני לא יודע, הימלר, לשיטתם, עד כאן. עכשיו, אם ברמה העקרונית אני דוגל בזה שצריך לשפוט אדם לשיטתו, אני לא חושב שזה אמור לעצור איפשהו. באופן עקרוני, אם זאת, בהנחה שזאת באמת הייתה שיטתם, שתיארת קודם, אני אדבר על זה עוד, בהנחה שזה באמת הייתה שיטתם, אז גם פה נשפט אותם לשיטתם. זאת אומרת, צריך להבין שהטענה שצריך לשפוט אדם לשיטתו, היא אולי נשמע טענה סבירה ומתבקשת, אבל היא די קשה לעיכול כשאנחנו מיישמים אותה על, על מצבים ואנשים כאלה. אוקיי, אתה פשוט לא מאמין שזאת הייתה שיטתה. בסדר, יכול להיות בהחלט. נכון, נדבר, אני אדבר על זה עוד, אבל אני רק אומר שעקרונית, בהנחה שאני אשתכנע שזאת באמת הייתה שיטתה, אז אין מגבלה הזאת, זאת אומרת, אז גם על מקרים כל כך קיצוניים, אני אמור לשפוט אותם לשיטתה. כן,
כל שאני יותר קיצוני, ככה עולה השיטה שאתה לא מאמין.
נכון, בדיוק, אני אגיע בדיוק לזה. אני אגיע בדיוק לזה, אני מסכים לגמרי. ולכן אני אומר, ברמה העקרונית צריך להיזהר שברמה, מזה, מלהסיק מזה מסקנות עקרוניות. אנשים רוצים להסיק מזה שאני לא מוכן לשפוט את הנאצים לשיטתם, שלא נכון לשפוט אנשים לשיטתם. לא נכון. באופן עקרוני צריך לשפוט אנשים לשיטתם, ואצל הנאצים גם עקרוני צריך לשפוט אותם לשיטתם. רק צריך לבדוק מהי שיטתם. במקרים קיצוניים יכול להיות שאנחנו לא נקבל שזאת באמת הייתה שיטתם, אז זה עוד אני אדבר. לא, אדם, אז לא בית משפט, אדם מסוים, עשה מעשה מסוים. שאלה, האם הוא חשב שכך באמת ראוי להתנהג, או שהוא עשה את זה מסיבות אחרות. יש, מה? אני אגיע גם לזה. אני מנסה לעשות את זה באופן שיטתי, אז אני אגיע לכל הנקודות האלה גם בהמשך. תראו, אני אציג את זה אולי מאוד מבט. הנאצים פעלו בתוך מסגרת של שיטה. להבדיל מרוע שבמקרים רבים אחרים הוא מין משהו כזה שמתפרץ באופן לא במסגרת של שיטה, אלא איזושהי תגובה, יצר, אינטרס כזה או אחר, או כן, המעשים הרעים הרגילים שאנחנו רגילים אליהם בדרך כלל, לא נעשים במסגרת של שיטה. ברוב המקרים. יש כאלה, אבל ברוב המקרים לא. אוקיי? מה? אני אומר, מה שמייחד את הנאצים, לא רק אותם, אבל שם זה מובהק, זה שהייתה שם איזושהי מסגרת, לא, אני חושב שבפרוטקשן זה לא קיים. לדעתי לא. שיטתי אני מקווה במובן שזה נובע ממערכת ערכית אחרת. לא שיטתי במובן שזה נעשה כל הזמן. לא, אני גם לזה אני אגיע, אני מכסה את הכל בסוף, אני מקווה, אבל העובדה שהם פועלים במסגרת של שיטה בדרך כלל נתפסת כשיקול לחומרה, כן, השיטתיות של הרוע היא נתפסת כמשהו שרק מחמיר את היחס שלי אליהם, הם עוד יותר רשעים, הם מחזיקים בשיטה מרושעת, לא ש... התפלק להם, כן, יצא להם במקרה, כל אף אחד מאיתנו לא מושלם. לפעמים אנחנו מתנהלים באופן שלא ראוי. אבל פה זה לא, הלא ראוי הוא התפיסה העקרונית שלהם. הם אימצו את התפיסה הלא ראויה, לא שהם במקרה פעלו באופן לא ראוי. אבל, כמו שאני אומר עכשיו, אם אני באמת צודק שצריך לשפוט אנשים לשיטתם, אז העובדה שאתה פועל באופן מכוח שיטה, היא דווקא טיעון לכולם. בסדר, יותר מסוכן, כן? אני אדבר עוד על השאלה הזאת גם, כל מה שאתם מעלים, אבל אני באמת מתכוון לדבר על זה, זה לא דחייה בקש. הטיעון שזה נעשה במסגרת של שיטה, הופך להיות בעצם טיעון לכולם, כי אם זאת שיטתם, אז אני שופט אותם לשיטתם, זאת אומרת בעצם, כן, זה בסדר, כי אני שופט אותו לשיטתו. אז זה רק כדי לחדד את הנקודה הזאת. כמובן שזה מצד שני מעורר את השאלה, אם באמת אני אמור לשפוט כל אדם לשיטתו, אז איך בן אדם יוצא לא בסדר משיפוט כזה? כל בן אדם תשפוט אותו, היו לו סיבות למה הוא עשה את זה, אז מתי בן אדם הוא לא בסדר?
הוא שופט
את עצמו. לא, מה הוא צריך לעשות? לא כשהוא שופט את עצמו. מה הוא צריך? הבן אדם שעשה משהו, כנראה עשה את זה לשיטתו, לא? לא רק נורמל, לא נורמל נורמליות, זה נורמליות זה מושג פסיכיאטרי. אוקיי, אז פה מעורר את השאלה, זה מעורר את השאלה, באיזה מצבים בכלל אני יכול להגיע למצב, שהרי אין טעם לשיפוט אם האדם תמיד יוצא צדיק, נכון? שיפוט זה להחליט האם האדם הוא צדיק או רשע. אז באיזה מצבים אני יכול להגיע למסקנה שהאדם הוא רשע? זה כאשר הוא פעל באופן שהוא לא לשיטתו שלו. האם ייתכן מצב כזה? שבן אדם עושה פעולות באופן שלא לשיטתו שלו, זאת השאלה השנייה, אוקיי?
חולשת הרצון.
נכון, זה אפילו לא חולשת הרצון, חולשת הרצון זה המקרה הקשה יותר, מקרים פשוטים יותר. גובה פרוטקשן למשל, אבל דרך נגיד. הטענה שאני רוצה לטעון, אני פשוט מציב את המסגרת כדי שאפשר יהיה להתקדם, הטענה שאני רוצה לטעון זה נגד כל מה שאמרתי עד עכשיו. זאת אומרת, ששופטים אדם לשיטתו, קיצוני ככל שזה יהיה, תמיד צריך לשפוט אותו לשיטתו, אוקיי? כשהוא עושה זה במסגרת של שיטה, זה טיעון לכולה, ולא טיעון לחומר, באופן עקרוני אני אומר, אם באמת זאת שיטתו. וזה לא קשור ליחסיות של המוסר, אוקיי? ולסיום, בכל זאת, יש משמעות לשיפוט כזה, אמרתי בסוף. למרות כל הדרישות האלה שלכאורה, הייתי אומר, טוב, אז אם ככה, אז אין... אז אין מקום לשפוט בן אדם, תמיד הוא יוצא צדיק, לא נכון. למרות כל הדרישות המאוד קיצוניות האלה, אני טוען שעדיין יש מקום לשפוט אנשים, והם עדיין יכולים לצאת גם לא טוב מהשיפוט הזה, לא רק לצאת צדיקים. אז כדי להתחיל להבהיר את העניין, אז אנחנו צריכים להתחיל בשאלה מה מטרת השיפוט. מה זה שיפוט? שופט בן אדם, מה בעצם אני עושה כאן, או למה אני עושה את זה. יש לפעמים מצבים שאני שופט אנשים, מעשים, קבוצות, לצרכים שאני אקרא להם בכותרת כללית התגוננות. זאת אומרת, לא יודע מה, מישהו מסוכן, כי האידיאולוגיה שלו זה, לא יודע מה, להרוג אותי, אז כמובן, אני אשפוט, בלי קשר לשאלה אם הוא רשע או צדיק, אני צריך לשפוט את העובדה, האם אני אמור להתגונן מפניו. ולכן אני קורא לדברים האלה לא שיפוט אלא התגוננות. זאת אומרת, אבל ההתגוננות יכולה להיות גם במצבים פחות קיצוניים. זאת אומרת, למשל, אם אני רוצה לבדוק האם אני ארצה שבני ילך ללמוד יחד עם הילדים ההם בבית ספר, אוקיי? האם תהיה שם השפעה רעה או עליי, אני יגור איתם בשכונה, האם אני רוצה, זה גם כן לא שיפוט על ההתגוננות. ושבסופו של דבר ממה שאני מוטרד זה מהתוצאות, אני לא דן בשאלה אם הם רשעים או צדיקים, לשיטתם. כיוון שלשיטתי הם פועלים לא נכון, ואני לא רוצה שזה ישפיע עליי או על ילדיי אופן הפעולה הזה, אז אני אתרחק מהם. אבל זה לא בהכרח אומר שאני שופט אותם כאנשים רשעים. אני יכול לשפוט אותם לשיטתם כאנשים לא רשעים, אבל בשיקולי ההתגוננות שלי אני עדיין אתגונן מפניהם, אוקיי? זה... לכן השיפוט נקרא לו, זה לא שיפוט, אלא סוג השיפוטים האלה שהוא התגוננות ולא שיפוט, הוא לא עליו אני מדבר. זאת לא הסוגיה שלי. לא יודע מה, אם יהיה פה רובוט ברחוב שמתחיל לראות לכל הכיוונים, ברור שאני אנסה להשמיד אותו כמה שיותר מהר ובאופן יעיל, נכון? לא בגלל שהרובוט הזה הוא רשע, רובוטים הם לא רשעים ולא צדיקים. אין לי מה לשפוט רובוט. אבל אני צריך להתגונן שהוא לא יהרוג אותי, אוקיי? אז לכן כשאני עושה שיקולים של התגוננות, השיקולים האלה אמורים להתבסס על הערכה עד כמה מי שעומד מולי הוא מסוכן, לא עד כמה מי שעומד מולי הוא רשע. ולכן אני קורא לזה התגוננות ולא שיפוט. שיפוט זה משהו שמטרתו לקבוע אם אדם או מעשה הוא מרושע, או טוב, או רע. לא בשאלה האם הוא מסוכן. וזה הרבה פעמים אולי הולך ביחד, מעשה מרושע ומעשה מסוכן, אבל זה לא, אין חפיפה בין שתי הקטגוריות האלה. ולכן כשאני מדבר על שיפוט במובנים של ההתגוננות, זה לא הנושא שלי כאן. זה נראה די ברור שאת זה אני אעשה לשיטתי, לא לשיטת. כן, אם הוא חושב שלראות עם רובה זה לא מסוכן, אבל אני חושב שכן, אני עדיין אתגונן מפניו, נכון? אני לא אשפוט אותו לשיטתו, כל עוד הדיון הוא על ההתגוננות שלי, וכנ"ל גם לא במובן העובדתי, גם במובן הערכי. אם אני חושב ש... לא יודע מה, לקיים מצוות זה הדבר הנכון, ומי שלא מקיים מצוות הוא לא בסדר, הוא קורא לזה רשע, הוא לא רשע, לא משנה, אבל הוא לא בסדר, יכול להיות שהוא תינוק שנשבע, והוא באמת מאמין בשיטתו, ואני שופט אותו לשיטתו, והוא לא רשע. אבל עדיין יכול להיות שאני לא ארצה לגור בסביבתו, לא ארצה שהילדים שלי יתחנקו עם ילדיו, כי יכולה להיות לזה השפעה שהיא בעייתית בעיני. לכן, גם לדבר הזה, שהוא פחות קיצוני, אני קורא התגוננות ולא שיפוט. אוקיי, אז מה זה כן שיפוט מוסרי? שיפוט מוסרי זה שיפוט שמטרתו להחליט האם האדם הוא טוב או המעשה הוא טוב או רע. שאלו למה בכלל אני צריך לשפוט אם זה לא לצורך כלשהו? הרי את כל השיפוטים שהם אינסטרומנטליים, זאת אומרת שהם במטרה להשיג משהו או לא, או למנוע משהו, הוצאתי מהדיון. כן? אני לא מדבר על שיפוטים שמטרתם לדעת האם להתרחק מהבן אדם הזה, האם לחסל אותו, האם להכניס אותו לכלא, האם להתגונן מפניו או כל מיני דברים כאלה. על זה אני לא מדבר. אז השיפוטים האחרים שסתם מטרתם לקבוע האם אדם או מעשה הם מרושעים או טובים או רעים, למה בכלל להתעסק בהם? שאלה טובה, כל אחד בתחומי ההתעניינות שלו. אז יכול להיות שאתה סתם פילוסוף חובב, יכול להיות שאתה, יש לך בכל זאת יחס לאדם מסוים אם אתה שופט אותו לשיטתו כרשע או צדיק, לא במובן של האיום. במובן שאני רוצה לדעת, האם אני בא לי להיות חבר שלו, לא כי הוא יזיק לי, לא רוצה להיות חבר של אדם כזה. זה לא התגוננות, זה כבר טענה שיכולה לפחות להיות מהותית. אם אני שופט אותו לשיטתו כצדיק, גם אם לשיטתי הוא רשע, יכול להיות שכל עוד זה לא יפריע לי, כל עוד זה לא, אני לא צריך להתגונן, לא יפריע לי להיות חבר שלו. אבל אם אני שופט אותו לשיטתו כרשע, אז אפילו אם אין לי בעיה של התגוננות, אני לא חושש שהוא מאיים עליי, לא רוצה להיות חבר של אחד כזה, אוקיי? זה עניין של טעם, לא אכפת לי. אבל אני מדבר על סוג כזה של שיפוטים, בסדר? זה השיפוט שהוא הנושא שלנו. ההבחנה היסודית בהקשר הזה, נדמה לי, זאת הבחנה בין שיפוט של מעשה לשיפוט של אדם.
אם אני רואה מישהו שגנב, אני רוצה לדעת אם זה קרה מזה שהוא לא, הוא סוציופט, ולא אכפת לו ממני, ואז אני נזהר ממנו יותר. או שיש לו שיטה שמותר לגנוב, ואז אני יכול לשתף את הפעולה, ועניינים
אחרים. יכול להיות, למרות שאני בכלל לא בטוח שאתה צודק, כי הרבה פעמים דווקא האדם התמים יותר מסוכן. זאת אומרת, אדם שמבין שהוא לא, בעצמו מבין שהוא לא בסדר, יש אולי איזשהו, כן, רק לכיוון ההפוך. זה השלכה לכיוון ההפוך, אוקיי. אבל עדיין אני אומר, במובן התוצאתי, הדיון שלי לא רלוונטי. גם אם אתה צודק, הדיון שלי לא רלוונטי. כי אם אני אשפוט את האדם לשיטתו ולא לשיטתי, גם זה יהיה בגלל שזה לשיטתי. ולשיטתי, השיפוט לשיטתו הוא החשוב. זה עדיין לא שיפוט, זאת אומרת, זה עדיין בעצם רק אינסטרומנטלי. לכן זה לא באמת משנה. לא, ולכן אני אומר, אני לא עוסק בו. את הטענה הזאת...
אבל כדי להגיע ל...
אני מבין.
אני חייב לעבור דרך שיפוט מוסרי אמיתי.
נכון, אני מבין, אבל השיפוט המוסרי פה משמש כאמצעי. אז לא, כי זה לא מעניין. לא, כי זה לא מעניין. למה? זה תלוי בשאלה, שאלה האם לשפוט אותו לשיטתו או לא לשיטתו, לא נקבעת על פי כללי האתיקה, אלא נקבעת על פי כללי ההתגוננות. רק אתה אומר שההתגוננות במקרים מסוימים דורשת שיפוט לשיטתו. אני שואל שאלה אחרת. בסדר, אבל אני שואל שאלה אחרת. האם לפי כללי האתיקה צריך לשפוט בן אדם לשיטתו או לשיטתי? וזה, פה זה לא, זאת לא השאלה הרלוונטית. כי פה הדיון, האם אני צריך לשפוט אותו לשיטתו, לפי כללי האתיקה, אבל גם אם אני עושה את הפעולה לפי כללי האתיקה, אני עושה את זה לא בגלל שכללי האתיקה אומרים את זה, אלא אני עושה את זה בגלל שזאת הדרך שלי לדעת אם הוא מסוכן או לא. בסדר, אז אני אלך למומחה לאתיקה, כי מבחינתי הוא משמש כרמטכ"ל, כמומחה ביטחוני. מבין? אני שואל את השאלה, איך פועל המומחה לאתיקה עצמו? לא איך פונה מי שפונה אליו, איך פועל מי שפונה אליו כמומחה. למה הוא פועל? כן, זה הכוונה.
אם יש לזה מטרה
לא, זה יכול להצדיק, אבל זה לא מעניין אותי. אני אומר, זה יכול להצדיק, אבל... לא. לא, זאת לא הייתה השאלה שלי. לא, שאלה שלי לא הייתה למה לעשות את זה. למה לעשות את זה? אמרתי, לא מעניין, תעשה את זה. אני אוהב לעשות את זה. מישהו אחר לא אוהב לעשות את זה. לא משנה. לא, לכן זה לא משנה. אני רוצה לומר שזה לא חשוב לי. אתה החלטת לעשות את זה? עכשיו אני רוצה לדעת מה זה אומר. בסדר? זה הטענה.
יש לי גם סיבה.
בסדר, אוקיי. אתה יודע, זה מזכיר לי את ה... תחשוב על סיטואציה שבה יש בן אדם שעובד, כן, מקרה משעשע. יש בן אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא שלא לשמה. למקסימום שכר, מינימום עונש. זו המטרה שלו בחיים. הוא צדיק יסוד עולם, מקפיד על כל סעיף קטן בהלכה, אבל זה הכל רק כדי לקבל מקסימום שכר ולהימנע מעונש. מינימום עונש. אוקיי? עכשיו, איך אתה יכול לשכנע בן אדם כזה לעבוד לשמה?
תאיים עליו בעונש מאוד.
הדרך היחידה זה להגיד לו, תראה, מי שעובד לשמה מקבל יותר שכר. נכון? זה הדרך היחידה. אבל אתם מבינים שזה לא נקרא עובד לשמה. זה בעצם מקביל למה שאתה אמרת כאן. אתה בעצם אומר, לפעמים אני עושה שיפוט לשיטתו של האדם, שיפוט אתי לשיטתו, אבל לא עושה את זה בגלל סיבות האתיות, אני עושה את זה בגלל שאני, זה הדרך שלי להבחן את מי שצריך להתגונן מפניו. אז זה עדיין לא שיפוט אתי אמיתי, זה כמו לעבוד לשמה רק בשביל לקבל יותר שכר. בסדר, זה לא, זה מזכיר את האדם הכהן, אתם מכירים האדם הכהן, הסיפור, כן, אחד מהמשכילים המיתולוגיים. הוא רצה, כן, רצה לעשות תשובה על ארז דווי רק כדי להפריך את מאמר חז"ל שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא עושים תשובה. זה בערך אותו דבר. טוב, אז הטענה שצריך לעשות הבחנה בין שיפוט של האדם לשיפוט של מעשה. כן? נגיד, לא יודע מה, מישהו, אני רואה בן אדם שרץ ברחוב עם איזה כלי נשק ו... יורה בו לכל הכיוונים. דין רודף, אני הורג אותו במקום. ואז מתברר, אני מתקרב אליו, ומתברר שהוא מחזיק ביד, אני לא יודע, תרסיס של ריח טוב. הוא הפיץ ברחוב תרסיס, זה בכלל לא היה רובה, כן, או אקדח. שם הוא הלך שם, היה ריח רע. הוא רצה להטיב את מצבנו של כולנו, אוקיי? האם המעשה שעשיתי היה מעשה טוב? לא. רצחתי אדם חף מפשע. אבל האם אני רשע? אני שהרג אותו. ודאי שלא, נכון? אני לא רשע. להפך, אני אפילו צדיק, לא רק שלא רשע. בן אדם שמבין שיש פה רודף, יש חובה עליו להרוג את הרודף. נכון? טעיתי, לא הבחנתי נכון את המציאות. מה?
אי אפשר לשפוט
מצדיק. אוקיי, לא, אז אני אומר, לא. אני רוצה לעשות, במינוח שלי אפשר לשפוט מעשה בלי כוונות, אי אפשר לשפוט אדם בלי כוונות. זאת אומרת, אני עושה פה הבחנה בין שיפוט של המעשה לשיפוט של האדם. ואת אם תשאל אותי האם המעשה היה מעשה רע, התשובה היא כן. אתה רצחת אדם חף מפשע. תשאל אותי האם האדם היה רשע, התשובה היא לא. הוא לא היה חף מפשע. הוא לא היה רשע. למה? כי לשיטתו הוא פעל בצורה טובה. נכון? זאת אומרת שכשאני שופט את האדם, אני אמור לשפוט אותו לשיטתו. כשאנחנו מדברים על שיפוט לשיטתנו, נדמה לי שהכוונה היא לשיפוט של המעשה. זאת אומרת, אני שואל אותי, האם מעשה כזה ראוי לעשות אותו? תשובה היא לא, ברור, זה רצח. אבל האם האדם שעשה אותו הוא אדם רע? לא. זאת אומרת, יש הרבה פעמים מצבים שבהם אני יכול להחליט שמעשה מסוים הוא מעשה רע, ועדיין לא להסיק שמי שעשה אותו הוא אדם רע. זה שני דברים שונים. ולכן נדמה לי שפה שורש הבלבול, לדעתי הבלבול. זאת אומרת, הטענה היא שכאשר אני שופט מעשה, אני שופט אותו לשיטתי. כשאני צריך להחליט האם המעשה הוא טוב או מעשה רע, אם לשיטתי זה מעשה רע, מזיק או מה שלא יהיה, אז זה מעשה רע. זה אני שופט לשיטתי. מה אכפת לי שהוא חשב שזה טוב? התוצאה היא רעה, המעשה הוא רע. אם אני שופט את העושה, אז כאן, גם אם אני חושב שהתוצאה היא רעה או שהמעשה שלו הוא רע, זה לא אומר שהעושה הוא אדם רע. כיוון שאם לשיטתו זה היה מעשה טוב, אז הוא לא אדם רע. אולי אפילו הוא אדם טוב, כמו שאמרתי בדוגמה הזאת, הוא לא רק שהוא אי אפשר לשפוט אותו כרע, צריך לשפוט אותו כאדם טוב, צדיק. הוא נכנס לקרב והיה מוכן להרוג את הרודף כדי להציל את האנשים. לא כל אחד מאיתנו היה מוכן לעשות דבר כזה, אוקיי? אז יש אפילו מקום להעריך אותו, לא רק לא לשפוט אותו לגנות, בסדר? אז לכן ההבחנה היסודית היא בין שיפוט של אדם לשיפוט של המעשה, אוקיי? עכשיו אם אני חוזר לדוגמה הקיצונית שלנו, של הנאצים, כן? הנאצי שרצח יהודים, צוענים, הומואים, לא יודע מה, מי שלא יהיה, השאלה היא למה הוא עשה את זה. המעשה מצד עצמו הוא מעשה מרושע. וזה לא, לא אכפת לי למה הוא עשה את זה. למה? כי את זה אני קובע לפי הערכה שלי. אתה יודע? אז אם אני מבין שדבר כזה אסור לעשות, אז מי שעשה את זה עשה מעשה רע. אבל אם אני רוצה לשפוט את האדם שעשה את המעשה הזה, אז פה אני צריך להיכנס לקישקס שלו, לראות, זאת אומרת, למה, מה הוא חשב, מה גרם לו לעשות את המעשה הזה, ובלי זה אי אפשר לשפוט אותו. זאת אומרת, לא מספיק להצביע על הנוראיות של המעשה, כדי להסיק את המסקנה שהעושה הוא אדם רשע, הוא אדם רע. בשיטתי, תמיד.
למה?
כי אם זאת שיטתי, אז אני חושב שמעשים כאלה הם מעשים רעים. זה מה שזה אומר, זאת שיטתי. כששיטתי שלרצוח זה רע, ונגיד ששיטתך שלרצוח זה טוב או לא רע, אתה יודע, עכשיו אתה רצחת, עכשיו אני לא שופט אותך, אני שופט רק את המעשה, אז זה זהות לוגית, זאת אומרת, כשאני אומר שלשיטתי רצח הוא מעשה רע, אז אמרתי שהמעשה שלך הוא מעשה רע, כי עשית פעולת רצח. התפרצות
דרגה שאתה שופט את זה
כמעשה רע? מה? לא, זה לא מעשה. זה לא מעשה, הרגש לא עושה מעשים. בני אדם עושים מעשים, הם agents.
אתה מתעלם מהרובד של הכוונה?
לא, 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 לא נכון. אבל אני, זה צריך להיות פעולה של בן אדם. בן אדם שיזיק תוך כדי שינה, כי בן אדם מועד לעולם, זה לא מעשה. זהו, זה לא מדבר, זה לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על בן אדם. לא, אני לא מתעלם. עוד פעם, אני מתעלם מרובד ההשקפה, לא מרובד הכוונה.
לא,
אני כן שואל. לא, אני כן שואל את השאלה, האם הוא, המעשה הזה נעשה במכוון? את זה אני כן שואל. אני לא שואל את השאלה, מה היו הערכים שהובילו לעניין הזה. אבל אם הוא לא החליט בכלל על המעשה, הוא פשוט קרא לו המעשה הזה, אז אני לא יכול לקרוא לדבר הזה בכלל מעשה. כן.
אתה אומר שאתה שופט את המעשה הזה לפעמים.
נכון.
ואני לא מבין, כאילו,
זה
מעשה הצלה. זה מה
שאתה
אומר.
זה מעשה הצלה, זה אמירה על האדם. ואני מדבר על המעשה.
הכוונה היא, זה לא...
תראה, בוא נסנחרן מושגים, הרי זה רק מושגים. אז אני מסנחרן את המושגים, זה מה זה משנה, תקרא לזה כוונה, תקרא לזה לא כוונה. אני מדבר על השיפוט של התוצאתי, של מה שקרה, אוקיי?
אז יש לך גם בהרגע?
לא, 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 שנייה, אני אסביר. לא, לא בדיוק, לפחות. השיפוט התוצאתי, או מה שקרה באופן אובייקטיבי, במצלמה, בלי להיכנס בכלל לתשתית הנפשית, זה מה שאני קורא שיפוט של מעשה. אפשר לקרוא לזה כוונה, אני קורא לזה... רגע, שנייה, שנייה, אני אסביר. לזה זה מה שאני קורא מעשה, אוקיי? השיפוט שמותנה בערכים של האדם ובתפיסות שלו, זה מה שאני קורא שיפוט של האדם. זה רק כדי לסנכרן מושגים. עכשיו, עדיין יש מצב שלישי, יש מצב של אירוע טבעי שקורה, לא על ידי בן אדם, בכלל, אוקיי? עכשיו, ברור שמה שקרה גרם לסבל, גם מהרגש או מרובוט או מה שלא יהיה. אבל, זה גם באתיקה, מדברים על זה בהרחבה, מה זה agent? מה זה פועל? סוכן, בעברית קוראים לזה. מה בכלל יכול לחשב כמעשה? לפני השאלה אם זה מעשה רע או מעשה טוב. דבר שהוא לא תוצאה של החלטה של אדם, הוא בכלל לא בשדה הזה. הוא לא מעשה. יש לו תוצאות כמובן שגורמות לסבל, על זה אין חולק. אבל אתה לא יכול לדבר על הדבר הזה כמעשה, שהוא בכלל בר שיפוט, אוקיי? עכשיו עוד פעם, זה הגדרות, אפשר לקבל, אפשר לא לקבל, לא אכפת לי.
לא, אבל זה הבחנה שרירותית, ההבדל
הוא לא בין... לא, זה לא הבחנה שרירותית. זה לא הבחנה שרירותית, כי אדם, למשל, יכולה להיות איזושהי תביעה כלפיו, על זה שהוא אימץ מערכת ערכית מסוימת, שבגללה הוא עושה את זה. לא, רגע, אפילו אם בסוף הוא יוצא פטור, אבל... רגע, שנייה, אבל יש, אפילו אם הוא יוצא פטור, עדיין אני אנהל הליך של משפט. על הר געש אני לא מנהל הליך כזה.
כן, אתה יודע מה יצא.
לא, לא כן, בסדר. לא פעם סמנטיקה. זה סמנטיקה. בסופו של דבר, אתה יודע מה זה כמו הר געש, בסדר? זה סתם סמנטיקה. זה כמו הר געש, אוקיי? זהו, בסדר.
לא, אז אין טעם לדבר על שיפוט של מעשה מתתחילה.
אז אני אומר, שיפוט של מעשה זה כמו הר געש. זה מה שאני קורא שיפוט של מעשה.
אז זה דבר מיותר. פעם אין סיבה לשפוט מעשה.
לא הבנתי, שיפוט של מעשים הכוונה... אני, יש לי תחתית, כן, זהו, ואתה לא, לא, זה כן קשור, זה כן קשור, לא נכון, בגלל שיש דברים מסוימים שעל התוצאה יהיה ויכוח, האם היא רעה או טובה, ברור, לכן אני אומר, נכון.
זה לא נוגע למוסר.
לא, זה כן נוגע. לא, לא, זה נוגע. בגלל שהשאלה אם התוצאה היא רעה או טובה, בעצמה יכולה להיות תלויה בעמדה. זהו. נכון, אני מדבר גם בארגז. גם בארגז. אני אומר, ויתרתי על הקו, אני מעביר אותו, אבל ויתרתי על הקו. צורך הדיון, כי זה סתם דיון סמנטי. הטענה, בסופו של דבר, שכאשר אנחנו שופטים מעשה או תוצאה או שלא תקראו לזה, זה ודאי נקבע על פי ערכנו, כולל בהרגש. אם בסוף נגרם משהו שלשיטתי הוא דבר רע, אז קרה פה משהו רע, בין אם זה הרגש, אדם או מה שלא יהיה, אוקיי? זה ודאי נעשה לשיטתי. כאשר אני רוצה לשפוט את העושה, את זה אני טוען צריך לעשות לשיטתו ולא לשיטתי, אוקיי? זאת בעצם הטענה. עכשיו למשל, האם אתה שופט רובוט על מה שהוא עשה? נו, למה? הרי המעשה הוא מעשה רע, חוזר להרגש, כן? המעשה הוא מעשה רע, נכון? זהו. זאת אומרת שבסופו של דבר אתה שופט את האדם על האופן שבו הוא גיבש עמדה, כי אתה צריך עמדה כדי לייצר את הדבר. לכן שיפוט של האדם, של העושה, לא של המעשה, צריך לקחת בחשבון את תפיסותיו. צריך לעשות לשיטתו ולא לשיטתי. המעשה הרע הוא רע, כי ככה אני חושב שזה מעשה רע.
אבל הוא לא
רשע. אין בעיה, אז לכן הוא לא רשע. אבל התוצאה עדיין רעה. בן אדם, לא יודע מה, גרם למישהו לא לקיים מצוות. לא מדבר על סבל. גרם למישהו לא לקיים מצוות. לשיטתי זו תוצאה רעה. לשיטתו זו תוצאה מצוינת. כי הוא חושב שלקיים מצוות זה שטויות. בסדר? אז אני, כשאני אשאל את עצמי, האם מה שקרה פה הוא רע? התשובה היא כן, ודאי, כי לשיטתי זה דבר רע. אבל האדם שעשה את זה הוא לא בהכרח אדם רע. כי הוא לתפיסתו לא עשה פה, מה שהוא רע. בסבל יש איזה קונצנזוס אוטומטי, אז קשה לדבר על הדברים האלה. אבל זה לא משנה, אז בואו ניקח דוגמה מהסוג הזה. אוקיי?
אבל אם מה לתכמין אני
משפט את זה, לפי המעשה ולפי המעשה? אמרתי, לצורך התגוננות אני אשפוט רק את התוצאות. אבל כדי לשפוט את האדם, אמרתי קודם, שזה באמת שאלה למה לעשות את זה, אולי אני אדבר על זה קצת בהמשך.
תדע של המעשה, הרב אומר בעצם שפיטה של
התגוננות. זה נעשה לצורך התגוננות, לא שזה התגוננות. השפיטה היא שפיטה. אבל אם המטרה של השפיטה היא לצורך התגוננות, אז האופן שבו אני עושה את השפיטה, יהיה לשיטתי ולא לשיטתו. בסדר? הטענה שיכולה להיות לאדם שעשה מעשה לא טוב, לשיטתי לא טוב, כן? זה יכול לקרות בכמה צורות. אפשרות אחת, זה אפשרות של טעות. יכולה להיות טעות בעובדות, יכולה להיות טעות ערכית. הוא מאמץ ערכים שגויים, ערכים לא נכונים. ועוד פעם, זה הכל בהנחה שלי שהמוסר הוא לא יחסי, כן, המוסר הוא מוחלט. אז מי שמאמץ מערכת מוסרית אחרת ממה שאני חושב שהיא הנכונה, מבחינתי הוא טועה. טועה בערכים, לא טועה בעובדות, אבל לא משנה, הוא טועה, אוקיי? עכשיו, כשאדם טועה, הן בעובדות והן בערכים, אז בפשטות אי אפשר לשפוט אותו כאדם רע. כמו עם הרודף הזה, מה שאמרתי קודם, וכנה לגבי מי שטועה, כמו תינוק שנשבע. מי שטועה בהיבט הערכי, אתה לא יכול להגיד שהוא אדם רע. הוא פעל על פי תפיסותיו, וזה מה אתה רוצה שהוא יעשה? הוא פעל על פי תפיסותיך. אז לכן, כאשר אנחנו מדברים על טעויות, בדרך כלל, טועה הוא לא רשע. הוא טועה. אז מה זה כן רשע? אז בשביל לדבר על מישהו שהוא רשע, צריך לשים לב, מדובר על מישהו שעשה משהו שהוא רע גם לשיטתו, בסדר? אבל זה לא נבע לא מטעות בעובדות, וגם לא מטעות בערכים. עכשיו, זה כבר שאלה מאוד קשה. זאת אומרת, איך בכלל ייתכן מצב כזה? ואם אני, שנייה אחת, אני רוצה להסב את תשומת לבכם, שזה בסך הכל לחדד את השאלה שהצבתי בהתחלה. זאת אומרת, איך ייתכן שבן אדם יצא רשע משיפוט שנעשה לשיטתו? כן? רק עכשיו אני מפרט את זה יותר. זאת אומרת, כשבן אדם, אני שופט אותו לשיטתו, ואני שואל את עצמי, איך יכול להיות שהוא יצא רשע? בוא נפרט. למה לא יכול להיות? בגלל שלמה הוא עשה את זה אם זה לא מתאים לשיטתו? או בגלל טעות בעובדות, או בגלל טעות בערכים. אבל שני סוגי הטעות הם לא הופכים אותו לרשע, זה הוא טועה, הוא לא רשע. אז מה כן? אז פה יכולות להיות אחת משתי אפשרויות. האפשרות המסובכת יותר זה חולשת הרצון. זאת אומרת, יש בפילוסופיה, יש סוגיה, weakness of the will, כן? יש סוגיה של חולשת הרצון, השאלה, האם ייתכן מצב שבו אדם פועל בניגוד למה שהוא עצמו חושב שצריך לעשות. בסדר? כי על פניו זה מאוד לא פשוט, אנחנו כמעט כולנו מניחים שזה יכול להיות. למשל, אבל זה מאוד לא פשוט, כשאתה מנסה להצדיק ולהבין איך באמת זה יכול לקרות, זה מאוד לא פשוט. כן? אם בן אדם עשה פעולה כלשהי, אז בדרך כלל הוא כנראה זה מה שהוא חשב שהוא עשה, שראוי לעשות, סליחה. אם הוא לא חשב שזה מה שצריך לעשות, אז למה הוא עשה את זה? מה תגידו? שהוא היה אנוס. אם הוא היה אנוס, אז שוב הוא לא רשע. הוא היה אנוס. זאת אומרת, יש פה משהו שכמעט מרוקן את האפשרות של אדם להיות רשע מתוכן. זאת אומרת, איך בן אדם יכול להיקשר? זה מה שקוראים חולשת הרצון. כאשר בן אדם עושה חטא, בסדר? והחטא לא נובע מזה שהוא קודם לא האמין בזה שההלכה מחייבת ואחרי זה הוא חזר בתשובה. אלא גם אז הוא היה מחויב להלכה גם קודם. הוא חטא, בסדר? זה, אני מדבר על חטא מהסוג הזה. עכשיו, אחרי שהוא עשה את החטא, הוא פתאום אומר, וואלה, איך נפלתי? מה קרה לי שם? מה הוא מסביר לעצמו? לא, לא טעה. זה טעות, טעות זה לא רשע. על טעות אפילו לא צריך לעשות תשובה, אני חושב. הוא אומר, הייתי חלש. נכשלתי, הייתי חלש, היצר גבר עליי. עכשיו, מה זאת אומרת היצר גבר עליי? זה היה דחף לאו בר כיבוש? זה היה מין משהו שלא יכולתי לעמוד בפניו? יצרה על בשעה? כן? אם זה היה ככה, אז אני לא צריך לעשות תשובה, אז אני אנוס. לא, זה לא היה ככה. יכולתי לעמוד, כל החרטה שלי מבוססת על זה שזה היה יצר שיכולתי לעמוד בפניו. ונפלתי, הייתי חלש, לא הצלחתי לעמוד בפניו. ההתראה באה אולי לוודא את העניין הזה, אבל בסוף בסוף, ברור שכשאתה נמצא במצב שאני קורא לו עכשיו חולשת הרצון, זאת אומרת, היה לי רצון חלש ולכן נפלתי, בעצם מה שקרה פה זה שאתה פעלת באופן שאתה עצמך הבנת שהוא לא בסדר, יכולת לפעול אחרת, לא היית כפוי לעשות את מה שעשית, ובכל זאת עשית את זה. לא הבנתי. אם חשבת שצריך לעשות א' ואסור לעשות ב', ויכולת לעשות א' ולא ב', אז למה עשית ב'? או איך עשית ב'? איך זה קרה? אם עשית ב', אז אל תספר לי סיפורים, כנראה זה מה שבאמת רצית לעשות. נלך על הדיאטה, כן? הדיאטה זה הדוגמה החביבה עליי בהקשר הזה. בן אדם החליט שהוא נכנס לדיאטה. סיבות של אסתטיקה, של בריאות, מה שלא יהיה. הוא רואה צפיחית בדבש, כן? עוגה מושכת, והוא נופל, הוא אוכל את העוגה הזאת. ברור שהוא יכול היה לעמוד בזה, אחרת הוא לא רשע, סוכל, כן? הוא לא נכשל, מה לעשות? הוא אנוס, זה לא נקרא כישלון, אוקיי? מה זה אומר שהוא נכשל? נכשל זה אומר, אני בעצם לא רציתי לאכול את העוגה, מערכת הערכים שלי היא לשמור דיאטה, אבל הייתי חלש, נפלתי, נכון? ככה הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, שעור שבעיסה מעכב, כן? כמו שאומרת הגמרא, כן? מה לעשות ושעור שבעיסה מעכב? אני נורא רציתי לעשות, רצוננו לעשות רצונך, אבל מה נעשה הוא שעור שבעיסה מעכב? זה בדיוק הטענה הזאת, אוקיי? טוב, הרי זה, על פניו זה נראה מאוד מוזר. אל תספר לי שאתה לא רצית לאכול את העוגה, אבל אכלת אותה. אם אכלת אותה, רצית לאכול אותה. אלא מה? הרצון לאכול את העוגה היה יותר חזק מאשר הרצון לשמור דיאטה. נכון, אני לא אומר שלא, אתה לא רוצה דיאטה, אתה רוצה דיאטה בלי מחירים. אתה רוצה להיות יפה ובריא בלי לשלם שום מחיר. זה אתה ודאי רוצה, אני מסכים. אבל אל תגיד לי שאתה באמת לא רצית לאכול את העוגה. כן? שאתה לוקח taking into consideration, כן? את כל האספקטים. ברור שאתה רצית לאכול את העוגה, לכן אכלת אותה. אם לא היית רוצה, לא היית אוכל. אוקיי? אז הרבה פעמים, בן אדם שמדבר על חולשת הרצון, בעצם מרמה אותנו ואת עצמו. הוא בעצם אומר, אני נורא רוצה להיות ירא שמיים, אבל אני גם נורא אוהב לאכול חזיר. ואכילת ההנאה מאכילת החזיר, מבחינתי, יותר חשובה מאשר להישמר מהאיסור. ולכן אכלתי את החזיר. אז לא חולשת הרצון, זה רצון במשהו אחר. חולשת הרצון שהייתי חלש ולא עשיתי את מה שבאמת רציתי. אבל פה הטענה לא באמת רצית. מה שבאמת רצית זה לאכול את החזיר. או יותר מאשר להישמר מהאיסור. זאת הבעיה של חולשת הרצון. עכשיו, יש טענה פילוסופית, שאני חושב שהאינטואיציה של אנשים גם בדרך כלל אומרת את זה, והשאלה איך להצדיק אותה פילוסופית, זה מאוד לא פשוט, שיש עדיין מצבים של רצון חלש. יכול להיות מצב שהאדם נכנע ליצר, הוא לא היה אנוס על ידי היצר, כי אחרת זה לא כישלון, ובכל זאת הוא נכנע לעשות משהו שהוא לא רצה. אוקיי? איך להצדיק את זה? סוגיה פילוסופית, אני לא אכנס אליה כאן, אבל זאת אפשרות אחת להבין מתי אדם יצא רע בשיפוט לשיטתו. אדם שעשה פעולה כזאת של חולשת רצון, ושוב פעם, הוא לא אנוס, אם הוא היה אנוס אז הוא אנוס, אין מה לעשות. אבל הוא לא היה אנוס, נכון? אז זה מדובר, ולכן הוא עצמו מתחרט. אז שאני אשפוט אותו, במצב כזה, יש הצדקה לקרוא לו אדם רע. רשע, כן? זאת אומרת, אדם שפעל באופן רע. סימנו
שהוא עצמו מתחרט.
זה אמרתי, זה המנגנון הזה של חולשת הרצון. לא. אבל יש, זה המנגנון הראשון. ויש מנגנון שני שבעיניי הוא יותר פשוט. הרבה פחות מסובך, ונדמה לי שהוא יותר יומיומי. אפשר אולי למפות אותם אחד על השני אם מתאמצים חזק, אבל אני לא חושב שזה אותו דבר. בן אדם שפועל נגד כללי המוסר של עצמו, מתוך אינטרס, הגובים, כן, מה שאתה הזכרת קודם. בן אדם גנב, הוא לא אומר שמותר לגנוב, מוסרית. תורת המוסר שלו לא שונה משלי. אוקיי? גם הוא חושב שאסור לגנוב. בסדר, אסור לגנוב, אז מה? אבל אני לא רוצה להתנהל באופן מוסרי, יותר טוב לי להיות עשיר מאשר להיות מוסרי. אוקיי? ולכן אני גונב. עכשיו, שימו לב להבחנה. האדם הזה, א', לא מתחרט על מה שהוא עשה גם אחרי שהוא עשה, באופן עקרוני, אלא אם כן הוא שינה תפיסה. אבל אם הוא לא שינה תפיסה, הוא לא מתחרט על מה שהוא עשה. אוקיי? לכן, פה לא מדובר בחולשת הרצון. זה הרצון שלו, הוא רוצה לגנוב. אבל הרצון הזה הוא לא תוצאה של שיקול מוסרי, אלא הוא תוצאה של אינטרס שגבר על השיקול המוסרי. אינטרס מינוס השיקול המוסרי. זאת אומרת, מצד אחד זה לא רצון חלש, זה לא אדם שפעל נגד מה שהוא עצמו חושב, הוא עשה את מה שהוא עצמו רצה לעשות. אבל זה כן נכון שגם הוא עצמו יסכים שהוא פעל באופן לא מוסרי. הוא אומר, בסדר, לא בא לי להיות מוסרי, אני מעדיף להיות עשיר. אוקיי? הוא מסכים שהוא פעל באופן לא מוסרי. על זה אפשר לשפוט אותו גם בלי חולשת הרצון. אני שופט אותו על זה שהוא נהג באופן לא מוסרי, שהוא נתן לאינטרס משקל גדול יותר מאשר למוסר. אוקיי? אז פה אני לא צריך להיכנס לכל הסיבוך הזה של חולשת הרצון. האם בן אדם יכול לטעון, אני עשיתי משהו למרות שלא רציתי לעשות אותו ולא הייתי אנוס. זה כמעט נראה בלתי אפשרי. עשיתי משהו, לא רציתי לעשות אותו וגם לא הייתי אנוס. לא היית אנוס ולא רציתי לעשות, אז למה עשית? אבל פה מה שאני מתאר כאן לא מעורר את הבעיה הפילוסופית הזאת. אנחנו מכירים את הדברים האלה, מעשים שבכל יום. בן אדם יגיד לך, הייתי לא בסדר, הוא לא אומר, בן אדם שגנב שמגיע לבית המשפט, לא אומר, כן, אני חושב שמותר לגנוב. לא, זה לא רק טקטית, הוא באמת לא אומר את זה כי הוא לא חושב כך. הוא אומר, בסדר, לקחתי סיכון, כי רציתי להיות עשיר. תפסתם אותי? יפה, ידכם על העליונה, תכניסו אותי לכלא. הוא לא אומר את זה בדרך כלל, אבל זה בעצם מה שהוא חושב. אוקיי? זאת אומרת, אין לו ויכוח איתי בתפיסות המוסריות. זה הנקודה. אבל זה עדיין לא אומר שהוא יפעל על פי התפיסות המוסריות שלו. כיוון שבשיקולים שהאדם לוקח בחשבון כשהוא מחליט איך לפעול, לא נלקחים בחשבון רק שיקולים מוסריים. יש גם אינטרסים, יצרים, אינטרסים, מה שלא יהיה. אוקיי? ולכן, זאת סיטואציה נוספת, מעבר לחולשת הרצון, וכאן שימו לב, השאור שבעיסה מעכב לא שייך פה. אני לא יכול עכשיו תראו, רצוננו לעשות את עצמך, מה לעשות שאור שבעיסה מעכב? זה נכון שהוא גם היה רוצה לא לגנוב, אבל הוא עוד יותר רוצה כן לגנוב, להיות עשיר. אז הוא לא יכול להגיד, תראה, אני נורא רציתי לא לגנוב, אבל נכשלתי, רצון חלש. זה לא כישלון, זה לא רצון חלש, זאת החלטה. זאת החלטה שבעיניו יותר חשוב להיות עשיר מאשר להיות מוסרי. ועל זה אפשר לשפוט אדם, לשיטתו, תראו לב, לשיטתו המוסרית. לא יכול לשפוט אותו לשיטתו באופן כללי, כולל אינטרסים וערכים, כי אז בסדר, ברור שמה שהוא עשה, זה מה שהוא חשב שצריך לעשות. אבל בסדר, השיפוט המוסרי לוקח בחשבון את הקריטריונים המוסריים, לא את כלל השיקולים של האדם, להפך. במקום שבו השיקולים שבהם, שלפיהם פעלת, הם לא שיקולים מוסריים, אלא שיקולים אחרים, על זה גופה, אני שופט אותו. אז העובדה שאתה לא פעלת פה מתוך רצון חלש, אין פה חולשת הרצון, היא לא מונעת אותי מלשפוט אותך. אוקיי? אז אני חושב שזה המנגנון היותר פשוט בהקשר של איך שופטים אדם לשיטתו, והוא עדיין יכול לצאת רשע. זאת בעצם הייתה השאלה. אז זה או חולשת רצון, שזה עוד פעם שאלה, או פשוט אדם שפועל לא על פי כללי המוסר שלו עצמו. כי יש לו אינטרסים, כי כן, הרבה פעמים זה דברים שקורה. אני חושב שבדרך כלל החטאים של אנשים הם בדרך כלל נדמה לי מהסוג השני. יש להם איזשהם יצרים או צרכים, אינטרסים, וזה גובר על שיקולי המוסר שלהם. טוב, לא יודע אם בדרך כלל, אבל הרבה פעמים. מה?
זה שבא לי
לעולם
חטא
מהסוג
השני, אבל אני חושב
שזה בגלל שנראה לי כמו שאמרת בהתחלה. שאפשר לזהות אותם. אם אפשר לזהות אותם, אגב, אז לדעתי צריך לקחת את הראשון ולהראות שהוא כמו השני, לא השני הוא כמו הראשון. אם אפשר למפות אותם, אז אין דבר כזה חולשת רצון. מה שאתה קורא חולשת רצון, זה בעצם יצר, והרצון שלך לספק את היצר יותר חזק מאשר הרצון שלך לשמור על ערכי המוסר. מבין, אבל אני אומר, גם אם אני מסכים שאפשר למפות אותם, אני התכוונתי למיפוי של הראשון על השני, לא של השני על הראשון. נכון, לא, לא לחתור, לחתור אני לא מבטל את זה. זה נקרא חטא, אין חולשת רצון.
אין חטא שני הרצונות שהם מתנגדים.
נכון, נכון.
זה לא יכול להיות.
למה לא?
כי על זה לא אמורים להתחרד.
צריך
להתחרד
על
זה שרציתי
כמה. לא, אתה לא צריך להתחרד.
זה למצוא את מחודש ולהשאיר אותו שני.
נכון.
אבל זה
שינוי
במושג
חרטה. לא, 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 זה לא חרטה. אין פה חרטה, אלא אם כן חזרתי בתשובה. אין פה חרטה, לא? ועדיין אפשר לשפוט אותי, בלי חרטה.
אני אומר,
איך
מסבירים את המושג חרטה?
לא, אז אמרתי, מסבירים את המושג חרטה במנגנון הראשון. השאלה האם הוא קיים, זאת שאלה לא פשוטה. יכול להיות שאפשר למפות אותו על השני. בהנחה שיש דבר כזה חרטה, אני מסכים לגמרי. אבל אז אני לא אמפה את שני הדברים אחד על השני. כי במנגנון השני אין חרטה. מנגנון השני אין חרטה. אין חרטה, אתה רוצה להיות יותר עשיר מאשר מוסרי, בסדר גמור, אתה לא מתחרט על זה, זה מה שאתה רוצה.
אני חושב שאם בן אדם רוצה משהו,
אתה אומר שזה עמדה מוסרית. בהגדרה,
אם אדם רוצה להתנהג בצורה מסוימת, אני חושב שכך הוא. מעצם ההגדרות.
זה לא... עם
הגדרות
אני לא יכול להתווכח, אבל...
לא, כי מוסר זה
פירושך,
איך
להתנהג בהינתן... לא, לא, ממש לא. מוסר זה סוג מסוים של שיקולים שצריך להילקח בחשבון, ויש עוד שיקולים לבן אדם. ובצורה של דבר הוא צריך לקבל החלטות.
מוסר זה בא אחרי כל השיקולים, הוא אומר מה לעשות.
זו הגדרה אחרת, אני לא יודע. אפשר להתווכח על ההגדרה, לא, אני לא חושב.
זה לא סט מסוים
של שיקולים. לא, אני לא חושב.
שאפשר אחרי זה להכריע אותו
במצורה. לא, מה זאת אומרת, בן אדם אומר, אני חושב שאסור לגנוב, אבל אני רוצה להיות יותר עשיר מאשר לא גנב. אוקיי?
אם אתה חושב שאחרי...
מה ראוי בהינתן שאתה רוצה, זה לא... אתה מעביר את הראוי להיות רוצה. אני בכוונה משתמש במושג רוצה ולא ראוי.
אז מישהו אחרי רוצה, מה ראוי...
מה שראוי לעשות, לא לגנות. ראוי לא לגנות.
לא, בהינתן שהוא רוצה.
בהינתן שאני רוצה, ראוי לא לגנות. אבל אני רוצה לגנות. לא. בדיוק. בדיוק. אוקיי. עם הגדרות קשה להתווכח, אבל אני לא מסכים. טוב, כל אופן, הטענה, אז בסופו של דבר מה שיוצא זה שכאשר אני בא לשפוט אדם לשיטתו, צריך לעשות לא מעט בירורים לפני שאני יכול להוציא בן אדם כרשע, או כאדם רע, לא תוצאה רע, כן? זה מה שאני בעצם רוצה לטעון כאן. אם, קודם כל אני צריך לבדוק האם לשיטתו הוא עשה משהו רע. אחרי שאני מגיע למסקנה של לשיטתו הוא עשה משהו רע, אני צריך לבדוק למה הוא עשה את זה. האם זה בגלל שהוא טעה? האם זה בגלל שהיה לו יצר? האם זה בגלל שהוא טעה בעובדות? בערכים, לא משנה, כל מיני, אם זה בערכים אז זה לא לשיטתו, אבל הוא טעה בעובדות? מה קרה שם בדיוק? אם הוא לא טעה בעובדות, לא טעה בערכים, ועדיין עשה את מה שהוא חושב שלא ראוי לעשות, מסיבות של יצר, אינטרס וכדומה, אז אני יכול להוציא עליו פסק דין של אדם רע. הוא אדם רשע. זאת בעצם הטענה. עכשיו, אני אלך צעד אחד הלאה. גם כאשר הבן אדם טועה, או בעובדות או בערכים, עדיין זה לא אומר שהוא חף מפשע. לא כל טעות היא טענת הגנה אוטומטית. למה? בגלל שבמקום, נגיד שאתה הולך להרוג מישהו, אותו רודף, כן? אם לא בדקת כמו שצריך את העובדות, וראית שיש לו איזה ספרי ביד במקום רובה, ונגיד שיכולת לבדוק, אני לא מדבר כרגע שאי אפשר לבדוק, אז זאת רשלנות פושעת. אז נכון, אתה לא התכוונת להרוג אותו, להפך, התכוונת לעשות מעשה טוב, ובמובן הזה אתה אולי איש טוב. אבל יש פה איזשהו סוג של רשלנות, וככל שהמעשה שאותו עשית הוא יותר קיצוני, יותר נדרש ממך לעשות את הבדיקה בצורה יסודית. ולכן, גם אם אפשר לחלק פה אולי בין אשמה לאחריות, מונחים אפשר להתווכח, אבל העיקרון אני רוצה לומר, זאת אומרת, אתה לא רוצח, אבל בהחלט יש עליך אחריות על הרצח שקרה, כיוון שהוא קרה כתוצאה מרשלנות שלך. כן? מי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, או הפוך, מי שחשב לאכול בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר, אז ברמה העקרונית, כן, הראשון הוא רצה לעשות מעשה רע, אז הוא אדם רע והתוצאה לא רע. חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה. אז השיפוט של המעשה, מעשה טוב, השיפוט של האדם הוא אדם רע, אוקיי? מי שחשב לאכול בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר, זה מה שנקרא שוגג בדרך כלל, אוקיי? מה זה השוגג הזה? בעצם המעשה שאותו הוא עשה זה מעשה רע, אבל האדם הוא לא אדם רע, כי הוא לא ידע מה שהוא עושה זה מעשה רע. אבל על שוגג מביאים קורבן, להבדיל מאונס. למה? בגלל זה מה שמקובל לומר, רמב"ן ועוד, כן? שיש פה מידה של רשלנות. עכשיו, מה ההבדל בין שוגג לבין מזיד? שבמזיד אתה אשם, בשוגג אתה אחראי. זאת אומרת, אם מישהו נהג בצורה רשלנית בכביש, לא זהירה בכביש, הוא ודאי לא התכוון לרצוח. או מישהו ששתה יין והשתכר והתחיל לנהוג. הוא לא התכוון לרצוח, אם היה יודע שהוא היה רוצח, הוא לא היה עושה את זה. אוקיי? אז אי אפשר להגיד שהוא מישהו שהתכוון לרצוח, שהוא רוצח. וכן אפשר להגיד שיש עליו אחריות על הרצח שקרה. כיוון שזה כמו תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כן? זאת אומרת, אתה התחלת בעצם בפעולה רשלנית, ואתה יודע שאם התוצאות הן יכולות להיות כל כך הרות גורל, אז תשים לב טוב שאתה לא רשלן. כשאתה הולך להרוג מישהו, תבדוק טוב טוב שהעובדות נהירות לך. זאת אומרת, שמה שאתה חושב לגבי העובדות הוא נכון. עכשיו אני אומר, לא תמיד יש זמן לבדוק, בסדר. אני אומר, בהנחה שהיה לי את האפשרות לבדוק ולא בדקתי, אז למרות שהדבר שעשיתי הוא טעות, ולא התכוונתי לפעולה של רצח, זה לא אומר שאני נקי מאשמה. ואת אפשר לבוא בטענות לבן אדם שלא בדק. עכשיו זה אפשר לומר בעיקר לגבי טעות בעובדות. שם לא תמיד אפשר לבדוק, אבל זה יותר נפוץ. כן? שרחס לעובדות, תבדוק, אם הוא רודף או לא רודף, תבדוק. אבל מה קורה לגבי טעות בערכים? ושוב פעם, כל הדיון שלי הוא בהנחה שהמוסר הוא לא רלטיביסטי. כן? יש אובייקטיביות מוסרית. אז מי שחושב אחרת פשוט טעה. טעה בערכים. גם שם אני אומר, זה לא בהכרח טענת הגנה מוחלטת. עדיין יכול להיות שאני אשפוט אותך לרעה. מתי? אם לא עשית בירור כמו שצריך לגבי הערכים שלך. ואפשר לעשות בירור ערכי ברמה העקרונית. יותר קשה, אבל זה אפשרי. עובדה שבדיונים על אתיקה בין אנשים, לפעמים אתה פוגש טיעון שישכנע אותך. זה יכול לקרות. לפחות אם אתה לא מאוד מוטה או מאוד גאוותן. שים לב, לפעמים מעלים טיעונים שיכולים לשכנע אותך. זאת אומרת שאם היית בודק גם את הערכים שלך, לא רק את העובדות כמו שצריך, יכול להיות שהיית מגיע למסקנה שאתה טועה. עכשיו עוד פעם, זה תמיד יכול לקרות. אבל כשאתה עושה פעולה קיצונית מכוח הערכים שאתה מחזיק בהם, נדרש ממך עוד יותר לבדוק האם באמת אלה הערכים הנכונים, מבחינתך. כן? הדוגמה שבהקשר הזה תמיד עלתה לי, כן, זה דאש, כן? ISIS. הם עשו מעשים נוראים. כן, לוקחים איזה עיתונאי, או לא יודע מה סתם, אדם ערבי שנקלע לידיהם, משספים לו את הגרון, אוקיי? אני, כשאני ראיתי את המעשים האלה, אני התחלחלתי, לא רק בגלל עצם המעשה, כמובן, אלא בגלל שפתאום חשבתי שבעצם אצלנו זה אותו דבר. זה אותו דבר, רק התוצאה לא כל כך קיצונית. זאת אומרת, יהודי שמקבל מערכת ערכית מסוימת כי כך הרב אמר, או כי כך כתוב בגמרא, או בספר כזה, או בספר אחר, בדרך כלל לא בודק אותה באמת. אם זה כתוב שם, אז זה נכון, הריגת המלך, או מה שלא יהיה. בדרך כלל יהודים, לפחות בזמן הזה, לא עושים כתוצאה מזה מעשים מאוד קיצוניים. לפעמים עושים מעשים בעייתיים. דוקינס כתב פעם בכל חברה יש אנשים טובים שעושים מעשים טובים ואנשים רעים שעושים מעשים רעים. אבל רק בעולם דתי יש אנשים טובים שעושים מעשים רעים. אני לא חושב שהוא צודק, זה רק בעולם אידיאולוגי, לאו דווקא דתי. אבל הוא, יש לו עניין עם הדת, אז הוא יישם את זה על זה. כן, בעולם אידיאולוגי, כן, כמו עם הקומוניזם, יכול להיות מצב שאנשים טובים יעשו מעשים רעים. למה? כי הם מאמינים שהערכים שלהם מכריחים לעשות את הפעולה הזאת. כן, שמן על גלגלי המהפכה. הקומוניסטים רצחו מיליוני אנשים, חלקם הגדול לדעתי, מסיבות נכונות, סיבות טובות. היה להם כוונות טובות. זה לא סתם אנשים רשאים שהחליטו להשמיד את כל מי שלא נראה כמוהם. ככה קל מאוד לשפוט אנשים. זה לא נכון. היה להם כוונות טובות, הם חשבו שככה הם יביאו את הטוב לעולם. עכשיו אני אומר עוד פעם, זה לא מנקה אותם מהאשמה. זה אולי טיעון לעונש, אבל זה לא מנקה אותם מהאשמה. כי היית צריך לבדוק יותר טוב את עולם הערכים לפני שאתה עושה מעשים כל כך זוועתיים. כשהדברים הם, אני לא יודע מה, להדליק נרות שבת או לברך אשר יצר, אז אני לא צריך לבדוק עד הסוף האם הערכים האלה הם באמת נכונים או לא נכונים. בסדר, יכול להיות, טעיתי, אז ברכתי אשר יצר. ולא הייתי צריך לברך. או הדלקתי נרות שבת ולא הייתי צריך להדליק. אבל כשאתה רוצח, כשאתה רוצח עם, כשאתה רוצח בן אדם, או מתעלל בעם או בבן אדם, זאת פעולה קיצונית. ופעולה קיצונית כזאת אני נדרש לך לבדוק. ולכן מה שחשבתי שם, כשאני רואה את הפעולות האלה של אייסיס, כן, של החבר'ה האלה שם שיספו גרונות, האם הרי הם עצמם כנראה, לפחות ככה אני מעריך, באמת מאמינים שזה מה שצריך לעשות. כן, אל בגדדי מפי הגבורה אמר להם שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מהם לעשות. אז מה אני רוצה מהם? הם באמת ובתמים מאמינים שזאת המצווה הדתית. שאדם לא מוסלמי או אדם מערבי או מה שלא יהיה, צריך לשסק לו את הגרון, אוקיי? הטענה שלי זה שעדיין יכולה להיות עליהם אחריות, שנדרש לך לעשות פעולה שגם אתה אומר שהיא פעולה קיצונית, לא רק אני. יש איסור חמור על רצח גם באסלאם, וגם כמובן בתורה, בהלכה. רק יש נסיבות מסוימות שבהן ההלכה אומרת, בכל זאת צריך לעשות את זה. אבל כולם מסכימים שיש פה איזושהי פעולה מאוד קיצונית. בשביל לעשות פעולה קיצונית, אתה צריך לבדוק טוב טוב, האם זה באמת נכון שאתה צריך לעשות אותה. אוקיי? ולכן למשל, אני לא יודע מה, כשאני אמצא במצב שאני אצטרך להרוג המלכי, או משהו כזה, לא יודע אם אני אעשה את זה. אני לא יודע אם אני אעשה את זה, בגלל שבשביל לעשות פעולה מהסוג הזה, עוד פעם, יכול שאני אהיה לו בסדר, אבל עובדתית, אני לא בטוח שאני אעשה את זה. כיוון שבשביל לעשות פעולה כל כך קיצונית, אני לא מספיק בטוח שזה באמת מה שההלכה מצפה ממני לעשות. יודעים, מכירים את כל אנחנו מכירים את כל הפרשנויות שקצת מכהות את העוקץ של החובה להרוג את המלך, לקרוא להם לשלום ברמב״ם וכל דברים מהסוג הזה. זה אומר שיש אופני פרשנות מסוימים שעל פיהם אני לא צריך סתם להרוג כל המלכי שעומד בפניי. אז נגיד שבן אדם אחר אומר, כתוב בתורה, תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח. מה הבעיה? הוא כתוב בתורה, הוא הורג. יש לי טענה כלפיו? תשובה היא כן. ברמה מסוימת, עוד פעם, כמובן, יש הבדלים. למה? כי כשאתה הולך להרוג עם, אדם, כן אפילו אדם, אבל עם בוודאי, אתה צריך להיות בטוח שזה באמת מה שמוטל עליך. אתה צריך לבדוק טוב טוב, ואם יש שיטות אחרות, תבדוק אותם, אולי הם צודקים. אז אני אומר שגם אם קיבלת, כן, מאל בגדדי או ממי שלא יהיה, איזושהי הוראה ישר מפי הגבורה, אתה צריך לעשות כך, ואתה באמת מאמין שכך צריך לעשות, אני מאמין לך. אתה באמת מאמין שזה מה שצריך לעשות. זה עוד לא מנקה אותך מהאשמה. היא טעות, היא לא תמיד מנקה מהאשמה, טעות כשמביאה למעשה רדיקלי, היא מטילה לך אחריות מסוימת. על זה שאתה טעית, שהטעות, ואתה עצמך יודע שאתה עושה פעולה רדיקלית כתוצאה מהטעות הזאת, אז תבדוק טוב טוב שזה לא טעות. אם זאת פעולה סתמית, בסדר, אז בן אדם, כן.
יוצא משהו שאני מסכים איתו לגמרי, תמיד חשבתי ככה, זה שבמשל במשפטי אירנדל, את מי היו צריכים להרוג, את אלה שהתפתחו.
לא, אם הוא התחרט, אבל בגלל שהוא שינה את דעתו, הוא התחרט כי הוא חרטה שכבר אז הוא הבין שהוא היה לו בסדר. וכמו ש... בהקשר הדתי, בהקשר שלנו, אני תמיד חושב שמסורתיים הרבה יותר גרועים מאשר אתאיסטים. זה ברור, למרות שבדרך כלל ההתייחסות היא הפוכה.
לא, כי כאילו...
האתאיסטים באמת ובתמיד לא מאמינים בסיפור. המסורתיים מאמינים, אבל מחפפים. אני מדבר על מסורתיים מהסוג הזה, יש כל מיני מסורתיים.
כן,
כן, לא, אחרי המסורתיים מהסוג הזה. אתם מאמינים, אבל בסדר, אין להם כוח עכשיו, הם מחפפים. הרבה יותר גרוע מאשר מי שהאתאיסט.
ההערה השנייה, אני חושב שצערי, והתקרות עם הפסיכולוגיה של אנשים, שזה פשוט מוגזם לבקש מאנשים לברר את הדברים, כי רוב האנשים לא עושים את זה.
לא, אבל אני אומר שבמקום שבו אתה מגיע לעשות פעולה קיצונית מאוד...
אני מסתכל על הנאצים. האנשים בדרגים הנמוכים, לא האידיאולוגיים, אני חושב שקשה לבוא אליהם בטענות.
אני...
לדעתי 90% מהאנשים שהיו נמצאים בתוך איזה ארגון...
אז זה, אתה יודע, זה פעם כתב אהרון ברק, היה מקרה, שיש גם התייחסות של החזון איש למקרה כזה, איזה אישה נהגה ברכב, ועבר איזה חתול מהרכב, היא סתתה ועלתה על המדרכה ודרסה בן אדם, הרגה אותו. בבית המשפט הערכאה הנמוכה יותר זיכה אותה. היא פעולה של אדם סביר, מה לעשות? אדם סביר במצב כזה, זה מה שהוא היה עושה. היא... כן, כן. ואהרון ברק כתב שזו פעולה בלתי סבירה של האדם הסביר. או משהו כזה, לא זוכר בדיוק את הסגנון, אבל זה משהו כזה. עכשיו, זו שאלה, על פניו זה נשמע מוזר. זה לא כל כך מופרך כמו שזה נשמע. מה זאת אומרת? ישנם מצבים שבהם אני מסכים. רוב האנשים הסבירים היו נוהגים כך. ועדיין זה לא מנקה אותך מאחריות. אני אראה לכם דוגמה. זה חשבתי פעם, קראתי פעם ביוגרפיה של סטלין. משהו ספר ככה, אב קרס. בכל דף ודף של הספר אני השתגעתי. מדובר באדם בודד נגד... המעצמה השנייה בעוצמתה בעולם, רוסיה, ברית המועצות, של 100-150 מיליון איש עם צבא אדיר והכל, הוא לבד נגדם, כולם רוצים להרוג אותו. כולם שונאים אותו, כולם מפחדים ממנו. אני לא אומר, בקולחוזים לא ידעו עליו בכלל, והריצו אותו, אבל האנשים שהבינו, כן, האנשים שהיו בבירה, האנשים המשכילים, הפונקציונרים בצבא ושירותי הביטחון, כן, כל הפני טיפוחיו שהוא אחרי זה הרג את כולם, כולם רוצים להרוג אותו. והאיש מת במיטתו בשלווה, חוץ מתיאוריות קונספירציה שהיו שם. איך זה קורה? בן אדם לבד עומד נגד המעצמה השנייה בגודלה בעולם. הבירוקרטיה של מדינה מצליחה לייצר מצב שאף אחד לא מעיז למרוד נגדו, ובצדק. כי אם אתה הרי בשביל להרוג אותו אתה צריך שיתוף פעולה של השומר, תפנה לשומר, לך תדע, יכול שהשומר מרוב פחד ילשין עליך, מחר תולים אותך. אז אין איך להתחיל את זה. עכשיו, ברור שאם היינו מתאחדים, לא היה צריך אפילו להרוג אותו, הוא פשוט היה נשאר, חסר כל משמעות. בן אדם אחד שיכול לצעוק עד מחר שהוא רוצה להרוג את כל העולם. אז מה? אין לו גייסות. הוא לא יכול לעשות שום דבר. כל מה שגורם לסיפור הזה, זה בירוקרטיה. זה בירוקרטיה של מדינה שצריך לציית למנהיג, ומי שלא מציית נענש, אבל כל דבר כזה תלוי בבני אדם. אם התליין לא יסכים להעניש אותי, אז זה שהמנהיג יחליט להעניש אותי, לא יעזור לו כלום. אף אחד לא יעניש אותי. בסוף בסוף המנהיג בסך הכל מחליט, כל הפעולות נעשות על ידי המנגנונים. אז איך זה יכול להיות שאף אחד לא מצליח שכל העוצמה הזאת לא מצליחה להתגבר על אדם בודד? וזה בדיוק הסיפור של אנשי שכם. מהר"ל הידוע כאילו אנשי שכם. מה קורה באנשי שכם? הרי שואלים שם, כן, הרמב״ם אומר שבאו איתם חשבון בגלל שהם לא מערכת דינים, לא הייתה שם מערכת דינים, לכן שמעון ולוי הרגו את אנשי שכם. אז הרמב״ן שואל, וגם המהר"ל מדבר על זה, מה רוצים מהאנשים? מה הם רוצים? שהאדם הפרטי, המלך לא עשה מערכת של דינים. הם רוצים שהאדם הפרטי ישפוט את המלך, איך בדיוק הוא יעשה את זה? מה אתה רוצה שהוא יעשה? כן, הנאצים מן השורה, מה אתה רוצה שהוא ימרוד נגד היטלר? יתלו אותו במקום, יראו לו בראש. מה אתה רוצה שהוא יעשה? התשובה שלי לפחות, ואם אני מבין נכון, זה גם באנשי שכם וגם אצל סטלין וגם אצל היטלר, אתה צודק, גם אני במצב הזה כנראה לא הייתי יותר גיבור מהנאצים מן השורה. ועדיין צריך לבוא בטענות לבן אדם. כיוון שזה שכל אחד מאיתנו לחוד הוא לא גיבור, זה בדיוק מה שמאפשר, או מה שיוצר את המצב, שמי שלא גיבור לא יכול לעשות שום דבר. בסוף בסוף יש איזושהי אחריות קולקטיבית, שכל אחד מהפרטים באמת לא אשם, כי מה הוא יעשה לבד? אבל אתם מבינים שהקולקטיב זה אוסף של כל אחד מהפרטים. זה הפרדוקס. אשמה קלה מן הקלה, אני מסכים, לכן אני אומר, זה טיעונים לעונש. אבל אני אומר, הטלת אחריות ברמה העקרונית, הקולקטיב בנוי מאוסף הפרטים. זאת אומרת, אם כל פרט ופרט הוא לא גיבור, מה הוא יעשה? אוסף הלא גיבורים האלה יצרו את המצב הזה. זאת אומרת, בסוף בסוף יש לך 1/100,000,000 באשמה הזאת. זאת אומרת, אז זה נכון, זאת אטמה קלה, וגם אני הייתי מתנהג כך, אני מסכים, אני לא אומר, טוען שאני הייתי יותר גיבור מהם. וזה לא אומר, ולכן אני אומר, זה משהו שקצת אני חושב קשור למעשה הבלתי סביר של האדם הסביר, מה שאהרון ברק אומר שם. יש משהו בה, אתה דורש מבן אדם סביר להיות יותר סביר. כי כשאתה סוטה מהכביש, תבדוק טוב טוב שאתה לא רוצה הורג מישהו. עכשיו נכון, זה אינסטינקט, ורוב האנשים הסבירים לא היו עושים את זה, זה נכון. אבל הוא אומר, אם אנחנו נשים את זה כנורמה, אז אולי אנשים פתאום כן יתחילו לעשות את זה. זאת אומרת, יש, זה היגיון מאוד דומה, אני חושב, למה שאמרתי כאן, ולכן זה לא כל כך מופרך כמו שזה נשמע.
זה צל צילו של עצמה,
אני מדבר על... בסדר, צל צילו. לא. אז אני אומר, אפשר להתווכח. אפשר להתווכח, אפשר להתווכח על זה, בהחלט, על רמת האשמה. ואני לא מדבר כרגע על הכרעת הדין, סליחה, אני מדבר על הכרעת הדין ולא על גזר הדין. אתה יודע, אני לא מדבר על כמה עונש להטיל עליו או עד כמה הוא רשע, אלא בשאלה האם יש אשמה. אתה יודע, אחרי זה נדון בטיעונים לעונש. בסדר, אני מקבל הכל, אין מה להתווכח, אני מקבל הכל. אבל עדיין הטענה שאשמה יש כאן, זה מה שאני רוצה לטעון, למרות שבטיעונים לעונש אני מסכים לגמרי. אם אתה פועל כמו אדם סביר, אז בוא נגיד, השאלה מה לעשות עם האשמה הזאת, אחרי שהגעתי למסקנה שאתה אשם. זה נכון, אבל עדיין הטענה שלי קודם כל, צריך לדעת שאתה אשם. זה הנקודה, העובדה שטעית, העובדה שלא יכולת, העובדה שכך או אחרת, היא לא הגנה אוטומטית. לכן יש עדיין, גם אם אני שופט אדם לשיטתו, ישנם הרבה מאוד מצבים שבהם הוא עדיין יימצא אשם. זה לא הגנה אוטומטית, זה לא נראה, זה לא משאיר עכשיו אותנו ללא יכולת לשפוט אנשים. אני, אותו דבר, הייתי פעם באיזה כינוס בבית ספר אורט רמלה, שבית ספר ערבי. מרשים מאוד אגב היה. היה איזה כינוס בין דתי, שהביאו כל מיני רבנים, קאדים, אימאמים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים וכו', לדבר עם החבר'ה על סובלנות, על ערכים, על דברים מהסוג הזה. עכשיו, השותפים שם לשיח, כאילו, הם כולם היו אנשים נתונים בסך הכל. זאת אומרת, הם באמת רצו למתן את הנוער, את הצעירים. וכולם דיברו על זה שצריך לשמוע לזקנים, צריך לשמוע לאימאם, כן, או לקאדי, או לכומר, או לשייח, או מה שלא יהיה. וההנחה הייתה שאם אתה תשמע לאנשים המבוגרים המאוזנים יותר, זה ימתן את השטח. זאת אומרת, זה יביא לתוצאות פחות קיצוניות. ואני טענתי שם טענה הפוכה. אני אמרתי שכדי להגיע לתוצאות פחות קיצוניות, צריך לא לשמוע לאימאמים ולרב ולכומר, לא משנה, לכל הדתות, לא דווקא אימאמים, בגלל שאם כולם שומעים לאימאם, אז כשהאימאם אומר משהו שהוא לא בסדר, כולם עושים את זה. זה יוצא מאוד קיצוני. אם כל אחד עושה את מה שהוא עצמו חושב, ויש עליך אחריות גם בתור אדם פרטי, אתה לא יכול להגיד האימאם אמר לי, או הרב אמר לי. יש עליך אחריות שלא בדקת. גם אם אתה אדם דתי ואתה שומע בכל האימאם או הרב, עדיין האחריות לא יורדת ממך. אני חושב שבמצב כזה אנחנו נגיע לתוצאות טובות יותר. זה שיקול טקטי כמובן. מה?
גם בבג"ץ.
זאת אומרת?
אם יש חוק שמחייב אותי, לא הבנתי רק בבג"ץ, אם יש חוק שמחייב אותי לעשות משהו, צריך שיהיה אדם אחריות עליו, להחליט אם אני מציית לחוק.
סירוב מצפוני וכל נכון, בדיוק. דיברתי על הנושא הזה אתמול, באיזה זיכרון בסלון כזה. אז ישב שם איזה בחור שלמד אצלי בירוחם, במחזור השני, כבר לפני הרבה שנים, היום כבר יש לו נכדים. אבל הוא למד אצלי בירוחם, והזכרתי לו, הוא שאל שאלה כזאת, אז הזכרתי לו שהוא היה בקבוצה של חבר'ה שיצאו לקורס קצינים, והם עברו בין הרמים לשיחות ככה לפני שהם יוצאים לקורס, וכשאני דיברתי איתם, אז אמרתי להם שלא הייתי יוצא לקרב עם חייל שאני יודע שלא יסרב לי אף פעם. זאת אומרת, חיילים שלא מסרבים אף פעם הם חיילים גרועים שיוצרים צבא גרוע. בגלל שאפילו ברמה הפרקטית, כן, אפילו ברמה הפרקטית אני אומר, המפקד לא חושב פעמיים לפני שהוא מוריד פקודה, אם הוא יודע שאף פעם לא יסרבו לו. אז הפקודות יוצאות יותר גרועות. אתה פחות שוקל בדעתך האם זה באמת מה שנכון וצריך לעשות כאן. אם אתה יודע שיש לך חיילים דעתנים, והם לא אוטומטית עושים מה שאתה חושב, מה שאתה אומר, אתה תחשוב פעמיים מה נכון להגיד פה. עכשיו אני אומר, זה מקרים קיצוניים, לא מסרבים על כל דבר שאתה לא מסכים, לפעמים אתה לא יודע, צריך, זה שיקול דעת לא פשוט, אתה יכול להרוס את הצבא בצורה כזאת, אבל האוטומטי הוא תורסת את הצבא לא פחות, וזה, כן, הנאצים זה דוגמה טובה לזה.
גם
במקרים
לא קיצוניים זה משפיע, כי שום פקודה היא לא מכסה את כל האפשרויות, תמיד יש מקרה קצה, עכשיו אם החייל שלך אין לו שום זכות שדרה...
לא, זאת אומרת, אז היישום של הפקודה צריך להיות לפי הנסיבות, גם ראש גדול. כן. כן, אבל אני מדבר על סירוב, אתה מדבר על פרשנות של הפקודה לפי הנסיבות. זה יוצר צבא יותר גרוע ופקודות יותר גרועות. זה בעצם הטענה. זאת אומרת, והכל מתנקז בסוף בסוף לזה שגם במערכת היררכית, שהיא אמיתית היררכית, זאת אומרת, נכון לציית להיררכיות הגבוהות יותר, לא כשזה לא נכון. גם כשזה נכון, זה עדיין לא אומר שאין עליך אחריות. כן, מזכיר לי, שהיה הבחירות הראשונות שבהם קמה דגל התורה, פלגת דגל התורה, ליטאית החרדית, הייתי בבני ברק בישיבה נתיבות עולם, ישיבה של בעלי תשובה, למדתי שם, והרב שח ניקט שם בפינצטה כל אחד שיסביע דגל התורה, כי פחדו שהם לא יעברו את אחוז החסימה. הם התפצלו משהו כזה, כן. הם התפצלו מאגודת ישראל, והם פחדו שהם לא יעברו את אחוז החסימה. אז אני אמרתי שם שאני הולך להצביע מבדל בישיבה. כן? והיה לנו קשר עם המשפחה של הרב שח, אפילו קשר טוב, היינו מאוד קרובים שם. הוא שמע על זה, שלח לקרוא לי. לא באתי, ידעתי מה הוא יגיד לי, וידעתי שאם הוא יגיד לי אז אני גם אעשה את זה, אז לא הלכתי. ובסוף הצבעתי דגל התורה, למרות שלא הלכתי. אבל, כן, בדיוק. אבל אחרי זה הלכתי למגיד שיעור שלי, אמרתי לו, תגיד, מה יקרה אם אני מגיע לבית דין של מעלה? שאלו אותי, למה הצבעת לדגל התורה? הרב שח אמר לי. הרב שח אמר זה יפה מאוד, אבל טעות חמורה, היית צריך להצביע מפדל. מה אני אמור לענות להם? שאלתי אותו. אז הוא אומר שהאמת שאין לך מה לענות, זה הפתיע אותי, פונוביצ'ר כזה, שלא לא ציפיתי ממנו לתשובה כזאת. הוא אומר, האמת שאין לך מה לענות, אבל רוב הסיכויים שהרב שח קולע לאמת יותר ממך. אבל אם לא, אז הנה חינם, ותבואו איתך חשבון. זאת אומרת, זה לא מהווה הגנה, העובדה שאתה שמעת בכל הרב, או בכל, לא משנה, המנהיג הרוחני שלך, או המתווה הדרך שלך, זה לא הגנה אוטומטית. אם יש לך אמון שהוא בדרך כלל צודק, זה יכול להיות שיקול שלך, למה לעשות את זה? כי אתה חושב שהוא בדרך כלל צודק. אבל בסוף בסוף ההחלטה היא עליך. זאת אומרת, אם אתה חושב, למשל, אתה נורא נורא משוכנע שהוא לא צודק, אז יפה שרוב הסיכויים שאולי הוא צודק, אבל כאן מאוד מאוד ברור לי שלא. אז אני לא אציית לו. אבל בסוף ההתעלות באילן גבוה, כי אני רוצה להיחנק, התעלה באילן גבוה. ההתעלות באילן גבוה היא לא מהווה הגנה אוטומטית. וטוב שכך. כלומר שהתעלות באילן גבוה זה תזה שלא תמיד רק ממתנת, לפעמים היא מאוד מסוכנת. כשהטעות נעשית באופן המוני, שכולם עושים את אותו דבר, זה הרבה יותר גרוע מאשר כל מיני אנשים... קטנים עושים טעויות קטנות, בסוף זה איכשהו מתכזז, אוקיי? היד הנעלמה הקפיטליסטית עובדת יותר נכון מאשר הצנטרליזם השמאלי, כן, הסוציאליסטי. אז זה הסיפור. עכשיו, הלקח, וזה אני רוצה לסיים, לקח לימינו, כן? בימים הסוערים האלה שכן, עם הוויכוח הפוליטי, קואליציה ואופוזיציה, אני לא קורא לזה שמאל וימין, כי אין לזה שום קשר לשמאל ולימין, אולי קשר הפוך. הממשלה היא ממשלה שמאלנית קיצונית, והמוחים הם ימנים קיצוניים. אבל נגיד אופוזיציה וקואליציה. יש פה איזשהו ויכוח, אוקיי? יש לי גם צד בוויכוח, אבל זה לא משנה, זה לא אישו כאן. מה שמאפיין את שני הצדדים, זה שכל אחד חושב שהשני רשע. זה מאוד ברור, זאת אומרת, אין שום... מוכנות להכיר בזה שלשני יש עמדה או משנה שונה. כן. לא, אני אומר... מה? או רשע או טיפש, אוקיי. אבל לא שהוא פועל לשיטתו. הנקודה היא שאנשים לא מוכנים לשפוט את האחר לשיטתו. הם שופטים את התוצאה. טוב, אם מישהו אומר שהמהלך המשפטי הזה יביא לדיקטטורה, או לא יודע מה, לשלילת החופש שלנו, עכשיו נניח שזה נכון, לא נכון, לא נכנס בכלל לשאלה אם זה נכון או לא נכון. הוא לא מוכן לקבל את האפשרות שהצד השני, סיטרא אחרא בתרגום לארמית, שהצד השני חושב אחרת ממנו. לא, או שהוא חושב שדיקטטורה זה טוב, זה דיון אחד, או שהוא חושב שזה לא יביא לדיקטטורה. עכשיו יכול להיות שהוא טועה, והטעות שלו היא נוראית, כמו הטעות של הנאצים. אבל אם הוא באמת מאמין בזה, אז השיפוט של המעשה הוא באמת שיפוט חמור מאוד. אבל השיפוט של האדם הוא לא בהכרח נגרר אחרי השיפוט של המעשה. וכנ"ל לצד השני כמובן. כן? גם הקואליציה כשהיא מתייחסת לאופוזיציה, אותו דבר. זה רשעים, אנרכיסטים וכדומה, וזה אותו דבר. והתחושה שלי, וכאן שאלתם קודם למה זה חשוב השיפוט של האדם לשיטתו, הרי מה שחשוב זה האם אני מתגונן או לא, וזה שיפוט של המעשה, לא של האדם. אני חושב שהיחס לוויכוח הוא אחר, דתית, הוא אחר, כשאתה רואה שמי שעומד מולך הוא לא רשע, אלא רק חושב אחרת ממך. אתה כן מוכן לשמוע, להשמיע, להתווכח, להגיע להסכמה או לא להגיע להסכמה. בסוף יכול שאתה תנקוט בצעדים קיצוניים, כי אתה באמת תופס אותו כמאיים על חירותך. ואפילו אולי תהרוג אותו. כי זה דין רודף, אתה לשיטתך, הוא הולך לכלוא אותך בכלא, לא יודע בדיוק מה. בסדר, אבל עדיין, אם אתה חושב שהוא לשיטתו, יש לו כוונות אמיתיות, הוא באמת מאמין שזה מה שנכון, אני חושב שאתה תהיה יותר מוכן לשמוע את זה, ולהגיע לאיזשהו סוג של הסכמה, פשרה, דברים מהסוג הזה. מה שיציל אותך מהכלא, אבל לא ייתן לך את מלוא תאוותך. אם אתה מבין שהשני הוא רשע, אתה חותר להכרעה. אתה רוצה להתגבר עליו, זאת אומרת, לחסל אותו. אם אתה מבין שהוא לא רשע, אתה תהיה יותר מוכן, זה פסיכולוגיה אולי, אבל אתה תהיה יותר מוכן להגיע איתו לפשרה. אני חושב שחלק מהבעיה של הגעה להסכמה, בימים האלה שבעיניי אגב הגעה להסכמה זה מושג מיותר, יש כבר מזמן הסכמה. זאת אומרת, רוב הציבור, רוב מוחלט של הציבור מסכים לגמרי למה שצריך לקרות. רוב מוחלט של הציבור. ההבדל, כן, דיבר, על זה כן דיברתי פעם, אני חושב. העצומות בעד הרפורמה כוללות בתוכם אנשים שדיברו ברדיו, וגם אני מכיר חלק מהם, והם אומרים, אני בעד הרפורמה, אבל כמובן צריך למתן אותה, היא לא מאוזנת מספיק, היא קיצונית מדי, אבל אני בעד הרפורמה. אוקיי? ואת הוא בעצם בעד רפורמה, לא בעד הרפורמה. מי שמתנגד, העצומות שמתנגדות, הן מתנגדות לרפורמה, לא לרפורמה. אומרים, כן, הרפורמה הזאת היא קיצונית. נכון, יש דברים שצריך לתקן, אבל הרפורמה הזאת היא קיצונית. אתם מבינים ששני הצדדים אומרים אותו דבר. או יכולים לפחות להגיד אותו דבר. הם שניים אומרים, צריך רפורמה, רק לא כזאת קיצונית. רק אחד אומר, אני בעד הרפורמה, רק לא כזאת קיצונית. השני אומר, לא, אני נגד הרפורמה, נכון, צריך לעשות משהו, אבל לא כל כך קיצוני. אז מה הוויכוח? הם שניים אומרים אותו דבר. והרבה פעמים הוויכוח, לפעמים יש אפילו הצרכה. אני חושב שאלה שמתנגדים לרפורמה, הם בעד רפורמה יותר קיצונית, מאשר אלה שתומכים ברפורמה. הם מתנגדים לרפורמה, והם תומכים ברפורמה, לא ברפורמה. כן, זה, הם לא... כן, אז אני אומר, אז בסופו של דבר אני חושב, אני מדבר עם אנשים, אני שומע, בסופו של דבר יש הסכמה כמעט מלאה. כל מי שאני מדבר איתו כמעט, ואני עוסק בזה די הרבה, אני פוגש אנשים מכל מיני ציבורים, כי אנחנו מנסים לעשות כל מיני ייחודי כוחות בהקשר הזה, כולם פחות או יותר מסכימים. זה מדהים עד כמה יש הסכמה שלא רואים אותה בכלל ברחוב. ברחוב אתה שומע את שני הצדדים שמבחינתם, או שהרפורמה היא שואה, או שהרפורמה היא גאולה. אני חושב אבל שהרבה פעמים, גם ברחוב, יושבים הרבה מאוד אנשים שנמצאים בהסכמה הזאת. ומה שקורה, יש לי חברים, אני מדבר איתם, כיוון שהצד השני הוא כל כך רשע, הם לא מוכנים בכלל לשמוע. כן, כן. פחד, ולא רק פחד. פחד זה במובן שיכול גם שהוא טועה, אבל זה עדיין מפחיד. אבל הטענה גם שהוא רשע, לא רק טועה.
הצדדים מסכימים בעצם לקבל את הפשרות שהצד השני הציע, ואפילו לא פשרות, הם בעצם מסכימים. אפילו שאתם צודקים, אנחנו מפחדים...
מהכוונות שלכם, ומה שאתם תעשו עם הפשרה הזאת. לא, 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 אני חושב שזה יכול כן להיפטר, כמו שאמרתי קודם, יכול להיות רק פסיכולוגיה. אבל אם כל אחד יבין שהשני לשיטתו, הוא לא רשע, לשיטתו שלו, של השני. לא, 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 זה משנה, זה משנה. זה משנה, זה משנה. בגלל שבסוף, כשאתה מבין שהוא לא רשע, אתה גם מבין שיש גבול למה שהוא יעשה עם הפשרות שאתה תגיע אליו. זה כן קשור, למרות שתיאורטית אתה יכול לחלק.
אני לא חושב.
אני חושב שזה קשור חד משמעית. אני רואה גם את האנשים שאני מדבר איתם. כן, יש חוסר אמון, אני מסכים. אבל זה, אני אומר שלענייננו, עוד פעם, אני אעצור כאן, אני רק אומר, לענייננו, אני חושב שהסערות שאנחנו חיים בתוכם היום, במידה רבה, נוצרות כתוצאה מזה שאנחנו לא עושים את ההבחנה בין שיפוט של האדם לשיטתו, שזה שיפוט של העושה, לבין שיפוט של המעשה שצריך לעשות באמת לשיטתי. ובין האיום וההתגוננות מפניו, לבין השאלה מה יחסי לאדם עצמו. או שנשקף ממנו איום נוראי, הוא רובוט שמחזיק רובה. ואני לא שופט אותו, אבל הוא יכול להרוג אותי. אז יכול להיות שהאיום הוא גדול מאוד, אני לא נכנס בכלל לוויכוח הזה. אבל זה לא אומר עדיין שמי שמחזיק ברובה הוא רשע. וזה חשוב, זה כן מקרין בסופו של דבר על מה, ש... על מה שיצא. טוב, עצור כאן.
לגבי, תנסו על פעם מקום של